הפרשה שאנחנו קוראים בשבת הזאת היא מתחילה בפעולה שבכלל לא פשוט לבשר ודם לבצע אותה. זה גם שם הפרשה בפסוק הראשון בפרק למדי. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. יש מצוות אפשר להגיד הדוגמה או הנושא של הפסוקים הבאים בכללותו הוא נושא המשכן, באופן יותר ממוקד כפותח את סוגיית המשכן עניין השבת, שזה בעצם גם המכלול של המשכן וגם עניין השבת, כבר כמה וכמה פעמים בפרקים האלה, במה שקראנו בשבתות האחרונות, גם עיסוק במשכן, כלליו ופרטיו, וגם עיסוק בשבת. אבל פה המקום המיוחד קשור לפעולה הזאת, פעולת הקהל. איך עושים אותה? האם הכוונה היא לאסוף? והמושג קהילה הוא הרבה יחד. ואז בעצם נשאלת השאלה, למה צריך מעמד כזה, דווקא כאן, דווקא בהקשר הזה של השבת. אנחנו פוגשים את המושג הזה בעוד הקשרים שונים, מושג הקהל, יום הקהל הוא בעצם יום מעמד הר סיני. ואחר כך כשנכנסים לארץ, כבר אין מעמד חד פעמי כזה של מעמד הר סיני, אלא יש מעמד במוצאי שנת השמיטה, הוא נקרא המעמד הזה הקהל, והוא בעצם רואים מתוך הפסוקים וגם חז"ל והמפרשים אומרים כך, יש פה משהו שמזכיר את מעמד הר סיני. וחז"ל וגם בעקבותיהם המפרשים לאורך הדורות ראו ב המושג הזה באמת התחדשות הכוח הציבורי. כוח הציבור בישראל הוא נקרא קהילה, והפעולה שמביאה את היסוד הציבורי אל המימוש שלו בפועל, הפעולה הזאת נקראת ויקהל. ומשה רבנו כאן, כפי שהדברים מתבררים בתורה, הם הפעולה הזאת של משה רבנו מאוד נחוצה לצורך הבנת המשכן מצד אחד ולצורך הבנת השבת מצד שני. מה כתוב על שבת? במה הפרטים שכתובים כאן זקוקים לפעולה הזאת שנקראת הקהל? ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. באופן כללי ההבחנה בין שישה ימים לבין היום השביעי היא הבחנה שנמצאת בעשר הדיברות, היא הבחנה שמלווה את יסוד השבת. עד כדי שחז"ל מבינים שכשבמצרים ניתן לעם ישראל אפשרות בתחילת הדרך, בעינוי, בשיעבוד, למצוא יום מנוחה, הם אחרי שישה ימים קבעו את יום השבת. אז זה לא החידוש שכתוב כאן. אבל מה שבולט במקום הזה, שהכותרת הכללית הזאת של שמירת שבת והבחנה בין שישה ימים לבין היום השביעי, היא אחריה מקבלת פרט מסוים. דווקא המלאכה הנקראת עברת אש בכל מושבותיכם, דווקא המלאכה הזאת היא המצוינת כאן, וזאת סוגיה שלמה בגמרא, גם בירושלמי וגם בבבלי, האם הבערה לחלק יצאת, כלומר ליצור מציאות שבה אם כמה אבות מלאכות נעשים ביחד, אז אדם חייב על כל אב מלאכה בפני עצמו, או רק ללאו יצאת ולהפך לא לחלק יצאת. אז המחלוקת הזאת היא קיימת בסוגיה של אותו פרט שלא תבערו, אבל בוודאי לא בא לסכם את הצורך של הפירוט הזה שלא תבערו אש בכל מושבותיכם. אור החיים הקדוש מביא כאן בפסקה 10 דברים שהזוהר אומר על הפרשה שלנו, על פרשת ויקל. ושם כתוב בזוהר, לפי הציטוט של האור החיים, אמרו שהקהיל האנשים להפרידם מהאנשים. לצד שהיה השטן מצוי בינם, לבל יזיקם. יש כאן איזשהו ביטוי שמופיע בזוהר, אור החיים לא כותב את כל הרקע, אבל מה שכתוב בזוהר פרשת ויקל, בעצם מחבר אותנו לפרשה הקודמת, לחטא העגל. והזוהר אומר שכדי להרגיע את כל הנפילה שהייתה בפרשת העגל, נוצרה כאן ההבחנה בין האנשים לבין הנשים, לצד שהיה השטן מצוי ביניהם. האור החיים מביא רק את הנושא שהשטן היה מצוי ביניהם, אבל בעצם בזוהר הרקע הוא חטא העגל. מרגיש אור החיים צורך להוסיף עוד תוספת, שהיא, התוספת הזאת חיונית בגלל המושג הקהל. כי יש איזושהי סתירה בין ההפרדה לבין המושג הקהל. כי הקהל זה הרי כולם ביחד. ואילו אחר כך אתה אומר, יש פה צורך להבחין בין שתי קבוצות בתוך עם ישראל. מוסיף אור החיים. ומן הסתם לא יכחיש שלא נזדמנו אנשים לשמוע דבר השם, ובפרט להבין נדבת המשכן. הרי, אומר אור החיים בעצמו, בהמשך הפסוקים, ברור ששתי הקבוצות האלה היו גם במלאכת התרומה למשכן, וגם במלאכת עשיית המשכן, וגם במושג הקהל. אז איך תגיד עכשיו, יש הקהל מצד אחד ויש הפרדה מצד שני? מוסיף אור החיים, אלא יכוון לומר, כי הקהיל האנשים בפני עצמם, ואנשים בפני עצמם, ולא באו יחד ולא עמדו במסיבה אחת. ויש כאן בביטוי הזה של הקהל לפי אור החיים, על פי הזוהר, חידוש מאוד גדול, שהוא בעצם לא רק בסוגיה של נשים לעומת גברים, אלא הוא הרבה יותר עמוק. זה שהמושג קהילה בנוי מאופיים שונים. הוא לא בא לטשטש. הוא לא בא ליצור אחידות. הוא לא בא לומר, כולם חושבים אותו דבר, כולם נראים אותו דבר. אדרמה, הגמרא בברכות אומרת, כשם שפרצופיהם אינם שווים, גם דעותיהם אינם שווים. הגמרא במסכת שבת בדף פ"ח אומרת על בכלל מכלול לפירושים השונים בתורה, כפטיש שפוצץ סלע, דברי תורה נחלקים ל-70 לשונות. יש דווקא ריבוי של גוונים. אבל יותר מזה, כאן במדרש, בפסקה 5, במדרש תנחומה, שותכם ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדורה. יש שתייה חמה בחוץ, שרוצה. את מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם. והמדרש אומר את זה ליד סוגיית השמות בפרשת ויקל, בצלאל ועוד דמויות. אומר המדרש, אחד מה שקוראים לו אביו ואמו. השם שניתן לילד בראשית הופעת נשמתו בעולם. כשהמציאות של הנשמה היא כבר בשלה, אצל נשים, אז זה כבר אחרי כמה ימים. אצל הבנים ההתפתחות יותר מאוחרת, אז זה אחרי 8 ימים, אבל בסך הכל זה ראשית הלידה. אבי ואמו. יש עוד שם. אחד שקוראים לו בני אדם. כל הצד החברתי. זה לא הכוונה שיש לו איזה שם כינוי שמוצא חן בעיני חבריו, או איזה שם אחר. זה יכול להיות אותו שם. לאותו שם שנתנו לו אבי ואמו, יש משמעויות שונות. ואחת המשמעויות היא נבנית בכל יחסי החברה שבה אדם מתפתח. לעתים, כל מה שאדם מקבל בבית, זה מה שהוא בעצם מקבל בחברה. לעתים, מה שהוא מקבל בחברה, הוא בונה בחברה, זה שונה לחלוטין ממה שהוא קיבל בבית. ולעתים זה איזשהו סוג של התמודדות, איך לחבר את העולמות השונים האלה. זה לא דבר, זה לא תהליך של יום, יומיים, שנה, שנתיים, זה בעצם מלווה את האדם הרבה מאוד משנות חייו. יש עוד שם, יש עוד משמעות בשמו של האדם, ואחד, מה שקונה הוא לעצמו. בסוף, אחרי כל ההשפעות, גם בבית, גם בחברה, היסוד האישי העצמי הוא שם מיוחד. עד כדי שמוסיף המדרש, טוב מכולם, מה שקונה הוא לעצמו. לא הייתי מציע להיות פזיז ולקרוא את המילה הזאת מכולם עם תפקיד המם כמם היתרון. זאת אומרת שהשם שהוא קונה לעצמו הוא הכי טוב יותר מאשר השם שנתנו לו אבי ואמו והשם שנתנו לו בני אדם. אלא ייתכן שזה בעצם מם היחס, לא מם היתרון. מתוך שקוראים לו אבי ואמו ויש חלק בנפש שמתפתח בבית ההורים. ומתוך החלק החברתי, אולי אפילו הייתי אומר הקהילתי, שגם הוא יש לו ברכה בפני עצמו, מתוך כל הבירורים האלה שנמצאים חלקם בנפש של האדם וחלקם מסביב לו, מתעצבת לאט לאט האישיות שלו. זה מתוך כולם, ולא בהדגשה של יותר טוב מכולם, או לא רק בהדגשה של יותר טוב מה, אלא בעצם התפתחות שצומחת מתוך היסודות הביתיים והחברתיים. כך או כך, רואים פה בצורה ברורה, שמושג הקהילה, כשהתורה קושרת אותו לכל התפתחות המשכן, ובהתפתחות המשכן יש תפקיד חשוב לשמות, והמשמעות של השמות היא עם אותה חלוקה של 3 מרכיבים, רואים שהמושג קהילה הוא לא המושג הכולל באופן חיצוני משהו שבעצם לא נותן מקום לאישיות, לייחודיות, לעצמיות. אלא להפך, יש שמות שונים, יש אופיים שונים, יש נפשות שונות. אלא שבא מושג הקהילה ואומר, אדרבה, ככל שהאדם יותר מברר את עצמיותו, כך נקודת הכלל שקשורה בעצמיותו, גם תבוא לידי פיתוח. וככל שאדם יותר כללי, יותר מחובר אל הציבור, אם אכן הוא איבר מנשמת הציבור, איבר מיוחד שאינו דומה לזולתו, אז ככל שהוא יותר כללי, אם הוא מבין נכון את הכלל, כך הוא עוד יותר עצמי, כך הוא עוד יותר מיוחד, ואין שום סתירה בין שני היסודות האלה. במובן מסוים, אולי, לא כמשמעות בלעדית, אבל אחת המשמעויות, שלא תבערו אש בכל מושבותיכם, אומר אותה, הכלי יקר, תלמידו של המהר"ן מפראג, פה בפסקה 9. הקהל, זה היה לתווך השלום ביניהם. כי אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. ואחר שרצה להודיעם מעשה המשכן, שיהיו כולם שותפים בו, דומה כאילו השיב את כולם במדור אחד, בדירה אחת. ועל כן הוא צריך להקהילם תחילה שיהיו באגודה אחת. ללא פעולת הקהל, ללא פעולת הקהילה, לא היה אפשר שבאמת תהיה שותפות אמיתית בבניית המשכן, בתרומה אליו. אז למה צריך לצוות לא תבערו אש? שלא יציתו אש המחלוקת. לא תבערו אש לפי הכלי הקר, זה לא רק פעולת עברת האש. הרי אחת השאלות שהיא מלווה את השבת אולי מאז שניתנה מצוות השבת, אבל במיוחד בדורות האחרונים, היא השאלה הידועה של הפלא והתמיהה על האיסור הזה. שבהנחת יסוד, שגם היא תמוהה, שכביכול נאסרו בשבת מלאכות המאמץ, נשארת השאלה על עברת אש, שהיום בימינו היא סך הכל הדלקת חשמל, כפתור, מתג, להזיז אותו בחצי שנייה, אין פה מאמץ, אין פה זהה, למה זה נאסר בדור שלנו? ובאמת הנחת היסוד הזאת היא תמועה. התורה לא אסרה להתאמץ בשבת. התורה לא אסרה להזיע בשבת. התורה אסרה ליצור. מלאכת מחשבת, אותה המלאכה שבמשכן היא מצווה גדולה, ובעצם היא מבטאת את המלאכות החשובות, הסוג הזה של המלאכות שיש בהם חותם של יצירה, הוא נאסר בשבת. האדם בשבת עובר עמדה, עמדה נפשית, עמדה מוסרית, עמדה רוחנית, מהיותו יוצר להיותו יצור. מהיותו על גבול דק בין כוחות היצירה לבין הגאווה, להיותו מתמלא בענווה. בשבת הוא לא פועל, הוא לא יוצר, הוא לא מדליק, הוא לא מבשל, הוא לא נוסע, הוא לא בונה, הוא לא מצייר וכן הלאה. על זה הדרך 39 אבות מלאכות עם כל המעטפה התומכת בהם של איסורי ומנהגי דרבנן. אז מצד אחד הסוג הזה של היצירה של האדם בימי החול הוא נאסר בשבת, אבל אז אומר הכלי יקר, עלול להיווצר המצב הבא. מה זה שלא יציתו אש המחלוקת? הרי התורה אוסרת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. איך אומר הכלי יקר נבין את האיסור הזה דווקא ביום השבת? שנרפים מהם ממלאכה, יש לחוש ביותר לאש המחלוקת, שהיא מתלקחת בתוך דברים בטלים. שאדם משועמם, או לא עסוק, אז הוא עלול להצית את אש המחלוקת. בעצם, אומר הכלי יקר, התורה יפה אמרה, ויקל, שיקילם להיות באגודה אחת, על ידי ציווי לא תבערו. כלומר, פעולתו של משה שפעל פעולת הקהלה, פעולת איסוף של כולם יחד, היא עצמה זקוקה לעידוד או לתמיכה של אותו יסוד שאומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם, שהאש היא בעצם כמו לומר אש זרה. היינו אש לא חיובית. נכון, בשבת באופן כללי אין אנחנו צריכים ליצור את מציאות הבערה, את מציאות החום, את מציאות האש, אבל לומד מזה הכלי יקר בפן מסוים גם לא להבעיר אש מקולקלת, אש שורפת, כי אש המחלוקת היא אש שלילית, היא אש ממיתה. מדוע? כי דווקא באותו מובן של הקל, שלכל אדם יש אישיות משלו, יש ייחודיות משלו, פה צריכים אנחנו להשתדל, להיזהר זהירות גדולה מיסוד הקנאה. הקנאה, כמו שאומר בקשר מסוים רב צדוק מלובלין, יש פה תמצית של תמצית של דבריו בפסקה 11, אבל יש לו מערכה שלמה בפרשת ויקל על שלושה סוגים של אש שלילית. אחד, זאת הקנאה. הקנאה, אומר משלי שלמה המלך בחוכמת הקודש שלו, היא רקב עצמות. מתי אני מקנה? אתם לא יודעים את זה. אתם לא יודעים מה זה קנאה, אין לכם יצר כזה. אבל אני אומר לכם, יש קנאה בעולם. תדעו, יש מחלה כזאת. מתי היא קנאה שהיא רקב עצמות? הרי, הגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, בדף כף א', קנאת סופרים תרבה חוכמה. מבחינת הפסיקה ההלכתית, בניגוד לארגון המורים, ובניגוד להסתדרות המורים, מורה לא טוב, אפשר לפטר אותו. בגלל המשפט, קנאת סופרים תרבה חוכמה. מה הפירוש? אומר רבא בגמרא בבבא בתרא, שיקול מאוד פשוט בהבנת הנפש של האדם. אם לא עליכם, אני מורה באיזה מקום. וכתוצאה מכך, מתברר כמה אני לא טוב. אם אדע שאפשר לפטר אותי, מה זה יעשה? זה ידרבן אותי להשתפר. איזה אדם רוצה להיות מפוטר? כלומר, זה לא, המושג של קנאת סופרים תרבה חוכמה, הוא לא בא לכתחילה, חלילה, לאשר ולתת לגיטימציה לחולשות, אלא בא לומר, תדרבן את עצמך להשתפר, כי אחרת תאבד את מקור פרנסתך. קנאה שהיא רקב עצמות, היא תהליך בדיוק הפוך. כלומר, יש לאדם ייחודיות מסוימת. לזולתו, יש ייחודיות אחרת. מדוע ירכז את המאמץ בשאלה, למה השני הגיע למה שאני לא הגעתי? הרי תשובתו בצידו. השני יש לו ייחוד אחר לגמרי. ועל פי ייחודו כישרונותיו, ועל פי ייחודו וכישרונותיו, גם הישגה. למה אני צריך להעלין על זה? אם האדם אומר, בעצם, למה אני עוד לא הגעתי למה שהזולת הגיע? יחשוב בדעתו, יפרק לגורמים במחשבתו, מה הוא כן מסוגל לעשות מתוך מה שהוא רואה אצל הזולת, אם זה מתאים לו. אם זה השם שנתן לו בעצמו. כי השם של חבריו שנתנו לו, עלול לבלבל אותו. עלול לטשטש את העצמיות שלו. אז החשיבה המפוקחת, מה אני יכול לקבל ממה שאחרים התקדמו, היא מחשבה חיובית. ועל כגון מחשבה כזאת, אפשר להגיד, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אש הקנאה היא אש אוכלת. היא עלולה לגרום למחלוקת נוראה. אסתר המלכה, שאנחנו ככה עוד מעט כבר מגיעים לחג הפורים, לא רק בגרעין שלו באדר הראשון, אלא עוד מעט גם לשני, מחדש את חידוש עצום, שהוא מופיע בגמרא מסכת מגילה, בדף תתוו, רבי אליעזר ברבי חננה, והוא מופיע גם בפרקי אבות, במשנה שמסכמת 48 דברים שהתורה נקנית בהם. המידה האחרונה, הממחת, המוח, זה המושג האומר דבר בשם אומרו. שזה כמו מלחמה במושג שהשתרש בדורנו לצערי הגדול, במושג מקורי. מקורי זה כמו לומר מה אני מחדש. האומר דבר בשם אומרו זה מה אתה מחדש. כי כידוע הדור שלנו מאוד מתמחה במילה פשט. הוא לא אוהב דרש. והרבה פעמים ניסיתי להבין את עומק ההבדל לפשט לדרש, הגעתי למסקנה הבאה, ותתקנו אותי אם אני טועה. פשט הכוונה בהסוואה, מה אני מפרש. ודרש בהסוואה הכוונה מה אתה מפרש. זה עומק ההבדל. וברור מאוד מי צודק באימותים האלה. זה דבר חד משמעי, ברור שאני צודק. אסתר המלכה מציבה מודל אחר. הסתכלות אחרת. ולא לחינם, אנחנו פוגשים במגילת אסתר את הביטוי הנפלא להיקהל ולעמוד על נפשם. שהוא לפי הדברים שנאמרו בתחילה, יש בו כמעט סתירה פנימית. להיקהל זה כולם יחד. אם לא היו עומדים יחד בתקופה הזאת של המלחמה נגד המן והחשברוש, היינו מתרסקים. ושנים על גבי שנים, בכל המצבים למיניהם, לא יכולנו לעמוד יחד. ואויבינו נגסו בנו. מגיעה שרת הטבעת, ואנחנו מרגישים שאנחנו עומדים חלילה לפני שואה, יש שינוי גדול בלבבות, מתאחדים יחד. או בלשון אחרת שהכלי יקר אומר אותה, אם כי הדברים לא מצולמים כאן, שלא לחינם מבאר רש"י, שלמחרת יום הכיפורים ניתנו לוחות שניות. כי הם היו צריכות להינתן בהקהל, מעמד הר סיני לא יכול להיות בלי אחדות, ואחרי יום כיפור, שאנחנו קצת נרגענו מאש הקנאה, ומאש המחלוקת, אז אפשר לתת את התורה מחדש. במובן הזה ניקהלים, ומצד שני עומדים על נפשם, עומדים על עצמיותם, עומדים על זהותם, עומדים על שמותיהם האישיים, הפרטיים, המיוחדים. אומרים בשם החזון איש, דבר שהלוואי שהיה נכון, שהמנהג לקרוא לאדם שני שמות, או המאדרים שלושה שמות, הוא מנהג גלותי. בארץ ישראל אין צורך, פשוט לא מיותר. בסדר, יש מקרים יחידים, אולי בכל זאת עושים את זה בדרך כלל על דרך המושג של הזיכרון, אבל באופן כללי, שם אחד, זה מבטא את האישיות, אין לאדם כמה וכמה סוגים של אישיות. אז מצד אחד על יקהל, מצד שני לעמוד על נפשם, זה מתחדש אצל אסתר, אצל מרדכי. מה היא עושה? היא אומרת דבר בשם אומרו. היא שומעת שמרדכי בעצם הציל את המלך, כי הוא שמע את הלשון שבה דיברו בכתב ותרש, והוא תרגם את זה, והבין שהם הולכים להתנקש בחיי המלך. אבל יש בעיה למרדכי. הוא לא יוצא אצל המלך, הוא נמצא מחוץ. מי נמצא בתוך הארמון? נמצאת אסתר. בסדר, זה יכולה להגיד למלך, אני, זה הגיע הידיעה, הגיע אליי. יש מילה כזאת בשפה זרה, אני לא יודע באיזה שפה, אני לא מאמין שיש לה מילה בעברית, תרגום. המילה קרדיט, שזה על דרך ההבדל מפשט לדרש, זה כמו לומר, אני עשיתי. יש אני חושב, יש אני מפרש, ויש אני עושה. רגע אחי, יש עוד כאלה שעושים. איך אדם יכול להגיד, אני הקמתי משהו, אם הוא יודע את האמת, שאיתו היו עוד 5-6 אנשים, עוד 7-8 גורמים. איך יכול המשפט הזה לצאת מפיו? אלא, כמו יסוד הקנאה, גם יסוד הקרדיט, אולי בגלל זה מתחיל בקוף גם כן, זה מבטא חולשה אישית. זאת אומרת, אדם שיש לו חוזק פנימי, למה הוא זקוק להגיד, אני עשיתי? הוא לא, אין לו צורך נפשי בכלל. אם יש תרומה ייחודית למה שהוא עשה, הרי הוא יודע את זה. למה הוא צריך להודיע את זה לכל העולם? אלא במצב שאני חלש, אני צריך להודיע לכל העולם מה עשיתי, שמישהו יעריך אותי. זה מין מעגל של תלות כזאת, שהוא בעצם בגלל החולשה הנפשית. אסתר מבינה שלפעמים התפקיד של האדם, כוח היצירה שלו, הכישרון שלו, ו... העמדת תפקידו המלכותי לשירות מהלך הקהילה, מהלך האומה, זה להיות דבר. יש מקצוע כזה, גם בעולם המודרני, דבר, בבב. זה מה שנקרא מחלק דואר. כלומר, יש פתק שנמצא אצל מרדכי, יש אחשוורוש שהוא צריך לקבל את הפתק הזה, אבל אין שיח ביניהם, ולכן אסתר המלכה תפקידה להיות דברית. זה הכל. אבל החידוש הגדול של אסתר הוא יותר משמעותי. לא רק שהיא מעבירה, אלא היא שמה חותמת על המעבר הזה, שלא ישכח מה מקור הידיעה. עד כדי כך. זה נקרא להגיד דבר בשם אומרו. מתי ההשפעה הגדולה בגאולה תהיה של הדבר הנאמר בשם מרדכי? זה ייקח כמה פרקים, זה ייקח כמה זמן, עד שיתגלגלו הדברים לכלל הגאולה. זה צריך ללמוד בתוך המגילה. מה היה המשקל המעשי של פעולתה של אסתר? אבל המשקל הסגולי כבר נחקק. גאולה יכולה לבוא איפה שיש אמירה דבר בשם אומרו. ומהמעט ניסיון של כל אחד מאיתנו, בזוויות שבהם הוא נתקל, אפשר לראות בצורה ברורה. איפה שיש גישה נפשית לכך, שהשם שנתנו לי אבי ואמי, והשם שנתנו לי חבריי, והשם שנתנה לי אשתי, והשם שנתנו לי ילדיי, והשם שנתתי לעצמי, כל אלה חוברים יחד למאמץ גדול, לעזור לך עם השם שלך, עם המיוחדות שלך, לבצע את תפקידך, שם הגאולה זורמת. דברים נבנים, מחסומים מוסריים, חומות מופלות. ואיפה חלילה חלילה, שאני מתעקש על הייחודיות שלי ועל זקיפת המהלך לזכותי, וכל הזמן אני משקיע חשבונות איך למנוע את הבלטת הייחודיות שלך, שמה הגאולה התקועה לגמרי. זה גם לא תברו אש בכל מושבותיכם. זה אש המחלוקת, זה אש הקנאה, זה אולי גם אש התאווה. כי כל היסוד שעליו הצביע אור החיים הקדוש שדובר עליו קודם, בסוגיה הזאת של ההבחנה בין הקבוצות השונות בתוך הקהל, בין הקבוצות השונות בתוך האומה, מגמת ההבחנה הזאת היא לשמור על הנפש. אברהם אבינו ושרה אמנו, עוד אנחנו לבריאות, עוד אנחנו לא יודעים מי הם, מה הם עשו, מה הרקע שלהם, איך זה נקרא בשפת האדם המודרני, מה קורות החיים. אישית, אני לא מבין את תעצומות הנפש של האדם שהוא ממלא קורות חיים. הוא מדווח למישהו מה הוא עושה. איך אפשר? תגיד, אני עשיתי, אני הייתי, אני למדתי, אני עבדתי, אני קיבלתי תואר, אני. זה ממש צריך תעצומות נפש גדולות בשביל זה. שכדי שמה דהו יצליח להבין איזה כישרונות תמונים בי, אני צריך להודיע לו הודעות על זה. באופן כללי, אברהם אבינו שרה אמנו, אין לנו את הידיעות האלה. מה כן ידוע לנו? דבר אחד. את הנפש אשר עשו בחרן. היום לעשות נפשות זה לשכנע, להטיף. זאת כוונת התורה? לעשות נפשות? אומר רש"י, מה זה לעשות נפשות? ולמה כתוב אשר עשו? אומר רש"י, על פי המדרש, אברהם אבינו גייר את האנשים, ושרה אמנו גיירה את הנשים. זה כמו החצי תמיהה על אור החיים על פי הזוהר. אתה אומר, אתה מדבר על אברהם אבינו ושרה אמנו בראשית התגלותם. אז מה שאתה עכשיו מחדש זה מחיצה? זה מה שיש לך לחדש? אתה מדבר על מעמד המשכן, אתה מדבר על חלות השכינה בעם ישראל. עכשיו תתחיל לעשות את החילוקים בין גברים לנשים? אומר לך הביטוי להיקהל, הרי מה זה הקהילה? שמירת הייחודיות והחיבור. אם הייחודיות היא שונה, ואנחנו נטשטש את השונה, איך בעצם נשמור על הקהילה? יסוד הערבוב הוא מוחק את האישיות, מוחק את הייחודיות. היום ברור מעל כל ספק, ואומנם לא ברור שזה הולך להיחקר, כי בשם הדמוקרטיה רוצים למנוע את החקירה הזאת. זה דבר קצת מיוחד מבחינה, איך לומר, הגותית. למה הדמוקרטיה כדי להגן על עצמה צריכה למנוע חקירות? זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין מבחינת השכל, ההיגיון, איך מצד אחד אומרים צריך חקירות כי זה הדמוקרטיה, אנשים מסוימים, אם הם לא יחקרו, אז זה לא יהיה דמוקרטי, ודמויות מסוימות, אנשים מסוימים, אם הם יחקרו, זה יהיה לא דמוקרטי. הצביעות הזאת היא דבר זועק עד השמיים. בעצם מתברר שכל הגופים שעוסקים ומממנים את כל השוויון המלאכותי של נשים וגברים בצבא, הם גופים שקשורים לאיחוד האירופאי. הם גופי סרבנות בינלאומיים. גוי מגרמניה ומשוויץ, שמגמתם המוצרת, הכתובה והנאמרת, היא להחליש את הכוח הצבאי של צה"ל. להחליש את הכוח המוסרי של צה"ל. על ידי הטשטוש הזה. התורה אומרת לנו באופן חיובי, רוצים לשמור על כוח הציבור, צריך לשמור על הייחודיות. לא ליצור ייחודיות אלילית. אז התורה מיד אומרת לו, תברו אש, לא אש התאווה, לא אש הקנאה, לא אש המחלוקת. ומצד שני, שמירת הייחודיות יוצרת את החשיבות של ההבחנה שאלה לחוד ואלה לחוד. לא שייך הדבר לשאלה מי יותר טוב ממי. אנשים אומרים, היינו בסיור של גרעינים תורניים עם פעילים מרכזיים בישע. כן אחי, סוף סוף איזו שאלה קצת לחיות פה את העסק.
דוד המלך, לפני ששאול שולח אותו לכבוד את גוליית, אומר לו, תיקח לך את הארי ואת הלום, זה לא כבוד חיים?
לא. למה? כי כשדוד, שאומנם נמשך למלך, אבל עדיין לא היה מלך, הולך לפעולה עם גוליית, דבר ראשון, ואני לא בטוח שהיום נאמני שלומי אמוני ישראל היו מתנהגים ככה, דוד הולך לשאול את המלכות, אותה מלכות רפוסה ורפויה, שאף אחד ממנה לא קם להילחם עם הפלישתים. היום היינו מלמדים פרק את המלכות החלשה הזאת. דוד, לפני שיש לו אישור של המלך המכהן כרגע, שאול, הוא לא הולך לפעולה מול הפלישתים. עכשיו, אם כך, הוא צריך לשכנע את שאול במה? אומר רש"י, דבר מאוד מיוחד. כשאמר דוד, גם את הארי ואת הדוב יקח עבדך, הוא לא סיפר מה הוא עשה, אלא הוא סיפר מה הקדוש ברוך הוא עשה. אומר רש"י, למה השם הביא אותי להתמודדות נגד הארי והדוב? והפיח בי רוח חיים שלא נסתי מפני הארי והדוב. אומר רש"י, כדי להכין אותי למשימה עם הפלישתי. אז אם קורות חיים היו היגיון, המשימה היא א', ואדם יבצע את ההכנה הזאת לקראת משימה בעץ. זה נפלא. זה לא אוסף של 1903 עד 1905, עשיתי פה, הלכתי לשם. אמר לי חבר שהוא היה פעם באיזשהו הצעה של תפקיד במוסד עירוני, והיום, כמו בכל מדינה מתוקנת, חוץ מקבוצת השופטים שהם כנראה זן מעל הרמה האנושית. כל דבר זה במכרז. אינך יכול לגשת לתפקיד ציבורי בלי מכרז. נגיד, אמר לי החבר שבעירייה, באותו מקום, יש, זה עיר גדולה, יש ועדת מכרזים, 50 אנשים, נציגי כל המחלקות, והיו 4 מועמדים לתפקיד הזה. תפקיד של ראש מוסד. 3 מועמדים, כל אחד הציג את עצמו, מה הוא עושה, מה הניסיון שלו, למה הוא מתאים, ונכנס הרביעי, החבר הזה נכנס רביעי, ושאל אותו יושב ראש ועדת המכרזים, שהוא גם יושב ראש ועד העובדים של העירייה, ארגון עם אלפי אנשים, משהו ככה, חצי מנהל העירייה, ושואל אותו, למה אתה חושב שאתה מתאים לתפקיד? והוא עונה לו, חבר שלי ענה לו, אני לא מתאים. ראש העיר אז היה אדם מאוד מפורסם, כל עוד הוא חשב שהוא מנהל את העולם, ואחר כך הקדוש ברוך הוא לימד אותו פרק כואב מאוד בשאלה הזאת, והוא אמר בתרומת, אז למה באת לפה? אז הוא אמר, בגלל שבקשו, בקשו לבוא, אז הוא בא. אז מסתכלים אחד על השני ואומרים, לא ראינו תופעה כזאת, יש קורות חיים, מה העניין? תספר קצת. אמר אז גורם שהיה ראש מחלקת החינוך של התיכונים, משהו כזה, חבר'ה, בואו נשמע, יש פה משהו אחר ממה שהיינו רגילים. מה אתה כן מוכן להגיד? אז הוא אמר ככה, מוכן לספר לכם על המוסד ועל הנוער שלומד שם. מה המאפיינים שלו? ואתם מתוך כך תבחרו מי הכי מתאים. לפי המשימה, לא לפי האדם בכלל. זה לא קורת חיים. כשדוד המלך אומר, הוא אומר את המשימה. אז הוא אומר, יש פה איזה מקפצה, איזה הדרגה. משימה א' הייתה יותר פשוטה, פחות מסובכת, גם היא חידוש, אבל לא מסובך כל כך, ועכשיו זה מכין אותו לקראת המשימה הבאה. זה דבר אמיתי. אבל ברגע שזה קשור לכל מיני התפארויות למיניהם, מה החידוש שבהם? וזה בעצם בדיוק מה שאסתר עושה. היא אומרת דבר בשם אומרו, ונותנת מקום ונותנת מרחב גם למה שהשני עושה. להפך, מסייעת לשני לעשות את המשימה שכשלעצמה היא לא יכלה לעשות אותה. סוג הסיוע המסוים שאסתר עשתה, רק אסתר יכלה לעשות. וסוג הפעולה המסוים שעשה מרדכי, רק מרדכי יכלה לעשות. איפה הסוגים האלה נפגשים ביחד? ולכן המושג הזה של האפשרות לעשות שוויון הוא בעצם באמת מלאכותי, כי המשימות שונות, הכישרונות שונים, האופיים שונים. לכן זה די ברור למה אי אפשר לחקור את הגופים האלה. כי אם מגמתם היא מגמה זדונית, אז הם מאוד חוששים מהחקירה הזאת. בסיור הזה, עם הגרעינים ביהודה ושומרון, בין היתר דיבר איש נפלא, מוסר נפש על גאולת ישראל, בני קצובה, מאלון מורה, ותאר את השלבים הראשונים של העלייה של הגרעינים, שהם בעצם ראשית ההתיישבות ביהודה ושומרון, שחלקם היו בגרעין המקורי בקיאת ארבעי חברון, ו... משם עברו לאזור השומרון והתחילו את כל המהלך הזה של אלון מורה, בהתחלה הר כביר, היישוב קדום באופן זמני, והוא אמר שאחרי הפשרה שהושגה שהם בינתיים יושבים ביישוב במחנה הצבאי קדום ואחר כך עולים לגרעין אלון מורה, הרב ציודה הגיע. ובאחד האוהלים התכנס כל הציבור והרב ציודה התחיל, היה אמור לתת שיעור. והרב ציודה שואל, איפה הנשים? הסיפר בני קצובר שהגברים, כדרך הצניעות, ישבו קודם, ואנשים ישבו אחר כך. זה היה איזה טור, שאנשים ישבו אחורה, והגברים קדימה. אז אנשי אלון מורה, אנשי הגרעין, אומרים לרב ציודה, הם למדו מהרב ציודה את הצניעות. הנשים הם אחורה. אז הוא שואל אותם עוד פעם, איפה הנשים? אז הם עונים לו עוד פעם, הם אחורה, הם הראו לו. עכשיו הרב ציודה ראה. אז היה ברור שמשהו פה לא ברור. ואז הם הבינו שהרב ציודה רוצה שהם ישבו קדימה. פשוט הוא הפך את הסדר. אנשים קדימה והגברים אחורה. היום זה לא היה עובר. זאת אומרת, הרב ציודה הוא, מישהו אמר לי אתמול, לא שלשום היה סיור הזה, מישהו אמר לי, הרב ציודה לא היה מרכזניק, הוא לא, כנראה לא הבין את התורה. והוא אמר בניקה צובר, שרוב השיעור היה על מעלת אנשים בגאולה. זה היה שיעור, כאילו הגברים לא ספר אותם, במחילה מכבוד תורתנו. זאת אומרת, ההבחנה היא לא קשורה להשוואה. יכול להיות דבר בעל ערך, בעל ערך גדול, והוא שונה מהערך האחר. וערבוב המצבים פוגע בעצם הייחודיות. ולכן דווקא איפה שאתה אומר הקהל, שם תיצור את ההבחנה. ואין בזה שום סתירה. כן, חבוד. דיני צניעות עיקרם שמירת הייחודיות. לצערי הגדול בדור שלנו מערבבים בין סוגיית הערבוב לבין סוגיית הצניעות. על דרך המשל, הסוגיה ביבמות בדף ע"ו ע"ז של איך בעצם התבררה יהדותו של דוד המלך. שדואג האדומי אומר, הוא לא יהודי, בגלל שהוא בא מרות המואביה. לא רק שהוא לא יכול להיות מלך, הוא לא יכול להיות יהודי, כי הם מואבים לא מקבלים כגרים. ואז אבנר אומר לו, מה פירוש? יש מסורת הלכתית, יש הבחנה. מואבים, גברים מואבים, נפסלו מלבוא בקהל השם. אבל מואביות לא נפסלו. אומר דואג האדומי, למה? מה, אתם עושים חילוק בממזר לממזרת? אומרים לו, לא, זו סיבה מסוימת. אז הוא שואל, ומצרי לעומת מצרית אתם עושים חילוק? אומרים לו, לא, אתה לא מבין. עכשיו, דואג אדומי היה למדן. היה בונה 300 מגדלים באוויר בדברי תורה, אף בן אדם לא יכול לפרוך אותה. הוא היה למדן גדול. אז אמרו לו, תשמע, אתו בתורה, מה הנימוק לפסול המואבים? על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. כשאנחנו היינו איתם בערב הקרב הבינלאומי בין מואב לבין ישראל, שם היו צריכים לפתוח את הדלתות ולתת לנו לחם ומים. משעה שהתגלו המואבים בגסות רוחם ובאכזריותם, אז הם פסולים לבוא בקהל השם. כידוע, עם ישראל זה עם של ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אז דואג האדומי אומר, נו, אז איפה אנשים? אומרים לו, נשים לא נמצאות בשדה הקרב הבינלאומי. אז אין טענה כלפיהם. אומר הדואג אדומי, למה אתה אומר ככה? היה להם לעשות מחיצה. גברים ילכו לקראת גברים, ונשים ילכו לקראת נשים. שכשבן אדם אומר את המושג צניעות היום, זה הוא מתכוון. ואתה מוזמן לחתונה, כתוב שם נעל עבור בלבוש צנוע. אתה מסתכל בזמנה, אתה רואה. השם של החתן והכלה הכי גדול. השם של ההורים שלהם, עוד איכשהו אפשר לקרוא. סבא וסבתא צריך לקרוא בזכות מגדלת. אז זה כבר לא צנוע. אחר כך אתה בא למקום החתונה, אני לא יודע אם אתם מכירים דבר כזה, יש סוג כזה של אוכל שאוכלים אותו לפני החופה. יש לזה שם בצרפתית. אי אפשר להגיד את המילה הזאת בכלל, זה פירושו בעברית זלילה. בסדר, אדם בא מ-200 קילומטר כדי להגיע לחתונה, קבל עוגה, קצת בורקס וכוס מים. נו, למקפידים, מחמירים, מהדרים, כוס מיץ. מה צריך לאכול עוד ארוחה בנוסף לכל? עכשיו, בתוך הארוחה עצמה יש איזה 5 מנות. ככל שהצלחת יותר גדולה, ככה התוכן שלה יותר קטן. מי צריך את כל הרפתנות הזאת? ואנשים אומרים לי, אנחנו לא הולכים לחתונות. אני אומר, אני לא הולכים לחתונות בשמחה. אומרים, לא, אני צריך להביא מתנה גדולה. אמרתי לו, אני לא מביא מתנות בכלל. לא, אומרים לי, אתה לא מבין כלום. אתה צריך להביא מתנה בגודל המנה. מה אני אומר להם? מה, אנחנו השתגענו? אתה מוציא הרבה מנות כדי לשמח את האורחים שלך, שאחרי זה הם צריכים לשלם לך את כמות המנה. בוא נעשה עסק, לא, טוב, לא הדבש ולא העוקץ. תעשה מנה קטנה ותקבל 50 שקל מתנה. זו עסקה פשוטה. זה נקרא חתונה צנועה, זה נקרא. למה זה נקרא צנוע? לקחו ממושג הצניעות, מתוך 10 מרכיבים, מרכיב אחד, וגם אותו יבטו. כי מה אומר דואג? תעשו מקריצה, אז יהיה צניעות. מה עונה לו הגמרא? בסופו של חשבון, כל כבודה בית מלך פנימה. אתה לא מבין כלום בלמדנות שלך. אתה חושב שצניעות היא חיצונית, ונעשה הפרדה חיצונית, אז נשים לקראת נשים וגברים לקראת גברים. אבל זה לא מתאים לאישה. הדרך הכלל לא מקומה בשדה הקרב המלאומי. זה נקרא צניעות. ומילא, במצבים שבהם אתה שומר על הייחודיות, לא מערבב, אבל אתה כן מבליט את התפקיד של הצניעות בגאולה. אז זה גדרי ההלכה. ההלכה אומרת לך, תשמור על הייחודיות, ואל תבעיר את אש התבערה של התאווה. אם זה נעשה בדרך השומרת על הייחודיות, סביב מלאכת הקודש של הגאולה, סביב מלאכת הקודש של מקומם של אנשים בגאולה, הרי הרב ציודה, כשהוא מקדם את אנשים בהתחלה, הוא לא אומר אתם, עכשיו זוכות סוף סוף לממש את עצמכם. הוא אומר, אתם עושות את מהלך הגאולה. זה לא הרב ציודה המציא, זה המדרש אומר. בשכר נשים נגלו ישראל ממצרים. זה אדרבה, זה יוסיף למהלך הצנוע של דמויות למשל כמו אסתר. שככל שהיא הייתה יותר צנועה, יותר פנימית, יותר שומרת על ייחודה, כך היא יותר הבינה בהדרגה את תפקידה במהלך הגאולה. זה לא חלילה כדי להביא אש. ויש עוד אש שהשבוע, היממה האחרונה, 12 שעות האחרונות, ככה הפגישו אותי עם האש הזאת. אש יוקדת, לא על המזבח. היא אש שאפשר להגיד, אני לא יודע אם יש כזה הטייה בעברית, היא באה להוקיד את האחרים. כלומר, היא באה לשרוף את האחרים. והיא נקראת אש הכעס. כעס. הזוהר הקדוש פרשת תצווה הוא מקור אחד, והזוהר פרשת בראשית, מקור שני. ואולי צריך לראות את זה דרך הדברים של הגמרא פה בפסקה 6 במסכת שבת. הדיון הוא סביב המושג מלאכת מחשבת שכבר הוזכר בהקשר של המשכן, בהקשר של שבת. אנחנו לומדים את אבות המלאכות של שבת מסוגי המלאכות החשובים במשכן. והעיקרון של מלאכת מחשבת, שהוא בעצם מושג של יצירה, מושג של תיקון. משמע מכאן, אומרת המשנה, מסכת שבת, שאם אדם הוא מקלקל, למשל, הוא קורע בגדים מחמת כעסו, קורע שובר כלים מחמת כעסו, מפזר מעותיו מחמת כעסו, הוא נחשב שאינו עוסק בתיקון, עוסק בקלקול, ולכן הוא פטור, כלומר אין עליו חיוב תורה של מלאכת שבת. אומר על זה רבי אבין בגמרא פה, בפסקה 6, היי נמי, אומר רבי אבין, מתקנו. למה תגדיר שהקורע בגדים מחמת כעסו ומקלקל? תגדיר אותו מתקן. רבי אבין אומר את המחשבה, אולי אחת מהמתקדמות בפסיכולוגיה היום. דכעביד נחת רוח ליצרו. תזרום ממה שמציק לך. תוציא את העצבים שלך. תפרוק, אל תסתיר, אל תשאיר בפנים, אל תהיה דחוק, אל תהיה חנוק. נו, ואם יש לי כעסים ואני אוציא אותם, אז אנשים אחרים יסבלו. זה לא פשוט. האדם המודרני הוא לפעמים נצפה כבלתי שולט במעשיו. משהו הרגיזו אותו מאוד, הוא איך, יש כל מיני ביטויים, לא בא לי בראש מתאים, אני לא יודע בדיוק את כל הסגנונות המודרניים של המושג הזה, שאני, תעצרו אותי, אני לא שולט במה שאני עושה. אומר רבי אבין, זה מתקן. עונה הגמרא, וכי יבנה מי שרי? זה לא שייך בכלל לשאלה של תיקון וקלקול, זה אסור לעשות דבר כזה. למה? דתניא רב שמעון בן עזר, משום חילפה בר אגרא, משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כלה בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו, יאה בעיניך כעובד עבודה זרה. שכך היא אומנותו של יצר הרע. זה כנראה דבר שיש לו אומנות. היום אומר לו עושה כך, אולי אחר אומר לו עושה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. והביטוי הזה של הגמרא הוא כל כך חזק, תיאור ההידרדרות הזאת, עד שאמר רבי אבין מה יקרא, אותו רבי אבין אומר באמת מה הפסוק שמבטא את החומרה של כאביד נחת רוח ליצרו, מה יקרא, כתוב בתהילים פרק וא', בבוקר קראנו את זה ביום חמישי, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לעיניך. איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, ואומר, זה יצר הרע. מה פירוש הביטוי אומנותו של יצר הרע? האם באמת כתוצאה מהחולשה הרגעית הראשונה יבוא בהכרח אותו מהלך של דרדור עד שיגיע האדם לעבודה זרה? ואם זה לא יגיע לקצה הזה, אז הבעיה היא פחות חריפה? אומר הרמב״ם פה בפסקה 8. ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות. רמב״ם הוא אחד המבססים את כל השיטה המאוזנת בנפש. רמב״ם משקיע בזה לא מעט הלכות, בהלכות מידות, בהלכות כוחות הנפש. אומר שאדם לא יהיה פזרן מדי ולא יהיה קמצן מדי, לא יהיה נבהל להון יותר מדי עם שעבד כסף, ולא בטל ממלאכה. איזון, חוץ משתי מידות, שאסור לנהוג בהם באיזון. רק קצה אחד. להתרחק מן הקצה השני. המידה הראשונה, גובה לב. שאין דרך הטובה שיהיה האדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבנו ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד. וכך ציוו חכמים מאוד מאוד ושפל רוח. ועוד אמרו שכל המקביע ליבו כפר בעיקר, שנאמר בדברים פרק ח' ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אחד הראשונים, ספר מצוות גדול, רבי משה מקוצי, מתאר בהקדמה שלו שהוא כתב את מצוות לא תעשה ומצוות עשה, אחרי שהוא כתב עשרות מצוות לא תעשה, אמרו לו בלילה בשמיים, אתה שכחת את המצווה העיקרית, שהוא באמת לא חשב לכתוב אותה. מה המצווה העיקרית? אם היו שואלים היום איש שומר תורה ומצוות, מה המצווה העיקרית? מה הוא היה עונה? שבת, כשרות, תרת המשפחה. מה בשמיים חושבים? לפני שזה הגיע לנציגים פה בארץ, אמרו לו בשמיים, איסור הגאווה. תכתוב, לא תעשה, אסור להתגאות, מדאורייתא. איפה זה כתוב? אתה לא יכול למציא איסור אם הוא לא כתוב. שנאמר, ישמע לך, ותשכח את השם אלוקיך. עכשיו, איפה כתוב הציווי הזה? התורה אומרת בספר דברים פרק ח', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה. אתה אוכל, תברך. מכאן לברכת המזון שהיא מהתורה. אחר כך כתוב, ושם אליך ותשכח את השם אלוקיך. ברכתי ברכת המזון. אמרתי הרבה פעמים, ברוך אתה השם. אני יכול לשכוח. למה? אומרת התורה, בן תבנה, אתה בונה בתים טובים. אתה יושב בהם. הכסף שלך מתרבה, הקניינים שלך מתרבים, ההישגים שלך מתרבים. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומרים הראשונים, מרן ואברבנאל, זה אמירה חיובית, זה לא אמירה שלילית. אמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות. וזכרת, כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. הזיכרון, זה שנותנים משמעות לכך שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לעשות חיל, זה הענווה. וכשאני מנתק את הזיכרון הזה, אני לא נותן משמעות למקור האלוקי, ואני חושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה מנותק מאותו מקור אלוקי, זה איסור הגאווה. במובן של שכחה, פירושו של דבר בעצם לא לתת משמעות. זה שיש במאגר שלי ידיעות על האמונה שלי באלוקים, זה לא משמעותי. השאלה אם אני חי אותה. אומר הרמב״ם, המידה הזאת, המידה הראשונה של הגאווה, היא צריך לשלול אותה שלילה מוחלטת. ואז הוא עובר לכעס. וכן הכעס, מידה רעה היא עד למאוד. וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. וילמד עצמו שלא יכעס. ואפילו הדבר שלא ראוי לכעוס עליו. אז אתה תרתי דסתרי. אם ראוי לכעוס עליו, אז למה ילמד עצמו שלא יכעס? מהרמב"ם. אם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, מה פתאום הטיל למעלה? אם רצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי ליסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס. איך עושים את זה? אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. עכשיו, אם נזכר בגמרא בשבת קופי, לא ראינו שם משוואה ברורה שהכועס הוא כעבודה זרה. ראינו איזה משהו מדורג, שהגמרא מדברת על השובר כלים מחמת כעסו, מדברת הגמרא בעקבות הפסוק בתהילים פי א', אל לא תשתחווה לאל זר, לא יהיה בך אל זר, ואומרת, כך אומנותו של עובד של יצרה, ועד בכלל עובד עבודה זרה. אז בהקשר הכללי, כיוון שמדובר על שובר כלים מחמת כעסו, אפשר להבין את המשוואה הזאת, אבל המשוואה כשלעצמה לא כתובה. בזוהר, פרשת תצווה, פרשת בראשית, כתוב הביטוי במפורש, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, בזוהר זה יותר חמור. בזוהר בתצווה כתוב, לא רק כל הכועס עובד עבודה זרה, אלא כל מי שמתקרב למי שכועס, כאילו עובד עבודה זרה. עד כדי כך. עכשיו ילמדנו הרמב״ם. איך אתה אומר מצד אחד ראוי לכעוס עליו, מצד שני, אתה אומר שילמד עצמו שלא יכעס. אומר הרמב״ם בלכות תלמוד תורה, בהמשך, אחרי השלוש נקודות. הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא יכעס עליהם בירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים, עד שיבינו עומק ההלכה. מוסיף הרמב״ם, מפציר בתלמידים, גם בנו, לא יאמר התלמיד הבנתי, והוא לא הבין, כי זה לא הביישן למד, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. מה קורה אם הרב הוא רק כמלאך והוא לא מלאך, ולכן הוא כעס ורגז? יאמר לו, רבי, תורה היא וללמוד אני צריך ודעתי קצרה. לא יגיד לו, רבי, דעתך קצרה. יגיד לו, רבי, אני התלמיד, דעתי קצרה. ולכן אל תכעס עליי. מוסיף הרמב״ם עוד הלכה. לא רק לא יהיה אדם ביישן מרבותיו, לא יהיה תלמיד בוש מחבריו, שהם למדו פעם ראשונה ושנייה, והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. כי אם הוא מתבייש בדבר זה, והוא לא שואל, והוא לא מברר, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, ולא למד כלום. כי אם הלימוד מגמתו לפגוש את הנפש, והנפש, אם לא מדובר במלאכים, היא רחוקה מאותו רף גבוה שהוצב לה, אז אם זה מעניין את האדם, זה חשוב לו, הוא שואל. הוא שואל על התוכן, הוא שואל על המרחק, הוא שואל על היכולת, הוא שואל על הקשיים, הוא שואל על היצרים, הוא שואל. ולכן אומר רמב״ם, אם הוא לא שואל, זה כנראה לא מעניין אותו, זה לא חלק ממנו. מסכם הרמב״ם ואומר, לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. ואז עובר הטור לימין, והרמב״ם עושה חילוק, במה דברים אמורים. בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר, מפני עומקו, מפני המורכבות של הנושא, או מפני דעתם, שהיא קצרה, אין להם מיומנות כזאת ללמוד את הנושא הזה. אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפים עליהם, ולפיכך לא הבינו, זה לא בגלל מיעוט הכישרונות, אלא זה בגלל מיעוט הרצון. מה אומר הרמב״ם? חייב. מה היה צריך לכתוב פה? חייב לכעוס. ומה אומר הרמב״ם? חייב לרגוז. המילה כעס נעלמה. כי הרמב״ם קודם כל עקבי. אם הוא עצמו מביא את המשפט, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, על פי הזוהר, אין שום היתר לעבוד עבודה זרה בשום מצב. אז גם אין שום היתר לכעוס. מה ההבדל מכעס לרוגז? אומר הרמב״ם בעצמו קודם, דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. הכעס פירושו אובדן שתונות. היינו אדם מרשה לעצמו לדבר או לעשות מה שאסור לו על פי עולמו המוסרי. המעידה הזאת, החריגה הזאת, השיעבוד לרוח זרה שנשתלטה עליו, זה נקרא כעובד עבודה זרה. לרגוז, זה אומר שאדם בחר בדעה צלולה, בהבעת סבר פנים חמור, כדי שהזולת, זה יכול להיות ילד, זה יכול להיות תלמיד, זה יכול להיות אחד מהקהילה, שצריך להעמיד אותו במקום, ידע שהדברים שהוא עשה, או האמירות שהוא אמר, או מה שהוא לא עשה, זה חמור. ולכן רוגז מותר. אבל בכבוד,
צריך
להשתמש במילה לרגוז, ולא להוכיח אותה. הרי גם יוסף, כשהוא שולח את האחים, הוא אומר להם, אל תרגזו בדרך שלא יגרום למחלוקת. כן, אבל יוסף, למשל, שהוא רואה את אחיו באים בפעם הראשונה, הוא מתנכר עליהם. הבעת פניו היא הבעה של רוגז, לא רק של תוכחה. כי יש פעמים שבהם, בכל מיני מצבים, אלמלא שיש איזשהו ביטוי חריף וחד, הדבר הזה לא משיג את התוצאות שלו, הוא לא מטלטל את הטלטלה שהוא צריך לטלטל. אבל כמו שראינו בחטא העגל אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא עיבוד, זה לא אובדן דרך, זה בשליטה מלאה. ולכן ככל שמשה רבנו יותר ויותר... רוצה לשאול? לא, בכבוד אחי. שאלות הכי חשובות. באמצע לא? נו, זה הכל ביחד. קדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה זה לתת מקום למשה רבנו לתקן. זה רוגז, זה לא כעס. ופעמים שבלי הבעת הפנים החריפה הזאת, התיקון לא היה מושג. נכון שבדור הזה, בגלל שיש יותר מדי מחשבה של לעשות נחת רוח ליצרו, זה הכל טוב, אז גם לכאורה אין רוגז. אז זה כתוצאה מכך, יכול להיות שהם מעודדים חולשות. מצד שני, גם כשעוסקים בתיקון, הכוונה צריכה להיות תאורה, וגם ההקשר שבו נאמרים בדברים ונעשים הדברים, צריכים להיות מתוך שליטה ומתוך תיקון, ולא חלילה מתוך מעידה. כן. כן, זה לא בהכרח. לשון הרמב״ם לא בהכרח כמו לשון חכמים. לשון חכמים לא בהכרח כמו לשון מקרא. ועוד יותר מזה אומר הנציב, במקרא לפעמים אותה מילה באותו פסוק יש לה משמעויות שונות. אז מה שהרמב״ם מחלק בין כעס לרוגז זה הרמב״ם. זאת אומרת, בתוך ההלכה, ברגע שהוא שולל את הכעס כי זה אובדן השתונות, הוא לא יציק אותו בשום מקום. ולכן הוא בחר במילה רוגז. זה לא אומר שכל פסוק במשלי או בתהילים הוא עם אותה הבחנה. כן.
יש שתי שאלות. שאלה ראשונה, יש דבר כזה גאווה חיובית?
לפי הרמב״ם לא. זאת אומרת, גאווה חיובית, נבחן את זה דרך הביטוי שהגמרא אומרת מסכת סוטה. הגמרא בסוטה בדף ד' שמופיעה פה בהמשך לפסקה 6, היא, אפשר להגיד, קוראת לגזרים את הגאווה. אז הגמרא אומרת, רבי יוחנן משם רשב"י אומר, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, סליחה, כל המתגאה, מי שיש בו גסות רוח, עובד עבודה זרה. אחר כך רבי יוחנן בעצמו אומר, כאילו כופר בעיקר. רבי חמא בר חנינא אומר, מי שמתגאה הוא מדרדר מוסרית, כאילו בעל כל העריות. הדעה השלישית אומר, אולה, על פי פסוק בישעיהו, פרק ב', חידו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשב הוא, אומר אולה, זה לא הכוונה לאפס את האדם, אלא אל תקרי במה, אלא במה. הבעיה של האדם שהוא חושב שהוא על הבמה. שהוא חושב שהוא כוכב נולד, או אח גדול, או לא משנה איך נקרא לזה, הוא בעצם במרכז. אז היא צריך לפנות קצת את מקומו, על הבמה יש רק אחד, אלוקים. ובדף ה' אומרת הגמרא, בהמשך, רבי יוסף אומר, אדם צריך ללמוד מדעת קונו. יש דברים שכתובים בשולחן ערוך, ויש דברים שמופיעים בהנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. הם לא פחות דרישה אלוקית. הקדוש ברוך הוא הופיע את שכינתו בהר הכי נמוך ובשיח הכי נמוך. מזה תלמד דעת קונך, שמשרה שכינתו איפה שיש ענווה. שם בהמשך הסוגיה אומרת הגמרא, לאדם, תלמיד חכם, מותר שיהיה לו שמינית שבשמינית. ואנשים בעלי גאווה כמוני, א', חושבים שהם תמדי חמים בעיני עצמם, וב', גם מרשים לעצמם להתגאות לפחות 1/64. בעל ספר מצוות גדול, את החלום הזה שהוא חלם בלילה, שאמרו לו, שכחת את המצווה העיקרית, זה היה לפני שהוא כתב את המצווה 64. אחד שבשמינית שבשמינית. אומר הגאון מבינה, מה אתה חושב, מה זה שמינית שבשמינית? 0.14? הוא אומר, הפרשה השמינית בבראשית, היא פרשת וישלח. הפסוק השמיני בפרשה השמינית, זה המילים, קטונתי מכל החסדים, כל האמת. אשר עשית את עבדך. אומר הגר"א, זה מותר. כלומר, אין שום דבר כזה שנקרא גאווה חיובית. יש כן מצב, ויאמר הרב קוק במוסר אביך מידות ראייה, שהוא צריך לעודד את המצב הזה, שבו האדם מזהה מה החסדים והאמת שהשם עשה איתו. איזה כוחות השם נתן לו? אין שום מצב חיובי שבו יש איזה שיוך אישי רגעי. אלא אך ורק מצב מה שהשם נתן לך. אז אדם מזהה מי נתן לו את הכוח לעשות חיל. דבר שני, אדם מזהה איזה כוח נתן לו. כי כל זיוף, גם כלפי מטה, הוא חוסר אמונה. אם אני מתכחש לטוב שהשם נתן בי, אם אני מתכחש לטוב שהשם יצר בתוכי, זה גם כן חלק מריחוק מאמונה. הדבר השלישי, שהוא בעצם נובע מהשניים הקודמים, זה לשם מה? מה המגמה שבגללה הקדוש ברוך הוא נתן את הכישרונות? מרדכי אומר לאסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? למה השם מחולל את כל המערך שהוא מחולל? אז מבחינה זאת, אם אתה קורא להכרת ערך עצמי, אם אתה קורא למודעות עצמית מתוך טהרה, גאווה חיובית, אולי יהיה מי שיצדיק את זה. אני לא חושב שצריך לקרוא לזה גאווה. זה לא גאווה. המעבר מהכרת הערך החיובי לגאווה הוא מעבר בשלוש הנקודות. א', מטושטשת הוודאות מי נתן את הכוח לעשות חי. ב', ברוב דרוב המקרים הגאווה היא שיכרון. היא אובדן השליטה העצמית הנכונה בערכת הכוחות. יש סנבור. ודבר שלישי, המטרה. כן.
אמרנו שגאווה לאומית זה גאווה חיובית.
ייחוד לאומי, לא גאווה. ייחוד לאומי, אם אני נשמע אומר ייחוד לאומי, אין כוונתי לצד המפלגתי שבדבר. ייחוד זה אומר הכרת ערך. אם נטשטש, אומר הרב קוק, את הייחוד הלאומי שלנו, נחטא לעצמנו. יש אומרים היום, זה נקרא גאווה לאומית, אבל אני לא בטוח שזה הביטוי. בסיור, שעשינו מגרמים טוענים בישע, עשינו סיור באזור התעשייה ברקן, שהוא אחד האזורי התעשייה הכי גדולים בארץ, וזה הולך ומתפתח שם כל הזמן. יש שם 6,000 עובדים בכל בתי החרושת, יש 3,000 יהודים ו-3,000 ערבים. אני לא מבין מי מסוגל להשתמש במילה הזאת פלסטיני, לא מבין מה זה. זה לא נראה לי דבר שאפשר להשתמש בו. זאת אומרת, יש ערבים, יש כאלה שבינתיים חיים פה בארץ, יש כאלה שחיים במקומות אחרים, יש כאלה שהורגים אחד את השני בלוב, בכל מיני מקומות, יש עם כזה, אבל אין לו שום נקודת יחס לארץ ישראל. אז לכן אני אומר, 3,000 ערבים ו-3,000 יהודים. אומר בעל מנהל המפעל, שהוא לא נראה בוגר מכון מאיר, הוא ממושב תימורים ליד צומת מלאכי, נוסע כל יום לאזור התעשייה ברקן. הוא המפעל לפלסטיק, הוא אידיאל שלו, חלום החיים שלו. למה? הוא אומר, אני יכול לתת פרנסה לאנשים שבאופן טבעי כשהם עובדים הם לא מחבלים. ואז הוא אומר את הדבר הבא, באים המון משלחות לאזורים האלה. יש הרי יהודים שאחת ממשימות הקודש של חייהם, מוסרים את הנפש על כך, זה, יש לזה כינויים, שמאל קיצוני, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה, שהם עוסקים בהחרמת תוצרת יהודית מהשטחים. זה ההצהרה. אומר בעל המפעל הזה, זה אנשים שמזיקים לערבים. למה? אומר, אם אני מעסיק 80 פועלים, 40 פועלים ערבים ו-40 פועלים יהודים, אם מישהו יפגע בסחורה של המפעל, אני אוכל פחות להעסיק ערבים. ואת האנשים האלה, הוא אומר, והוא לא קשור לימין ולא קשור לכל הסעיפים האלה, הוא אומר, האנשים האלה מאבדים את העשתונות כשהם מתנגדים למה שנקרא שטחים. כי הם מזיקים לערבים שבשמם הם רוצים להגן על כך שיחרימו את הסחורה. אז הוא אומר את זה לקבוצה אחת, של אנשי שמאל, ואז אחד מהם שהוא יודע לקרוא ערבית, רואה שלט במפעל, כתוב בערבית, לא לקחת חפצים הביתה. שזה, כמו לומר בעברית, לא לגנוב. אז הוא אומר, תפסתי אותך. מה זה השלט הזה בערבית? למה אתה לא כותב את זה בעברית? ומנהל המפעל מתחיל לצחוק, הוא אומר, זה הפועלים הערבים כתבו את זה. לחברים שלהם, שהם כנראה מכירים את הסחורה. ולכן הם הזהירו אותם, אל תיקחו הביתה, זה פוגע בעבודה שלנו. זה מושג שהוא בעצם, אתה רואה איך התנגדות לדבר מסוים, הוא גורם את כל העיבוד של הבירור השכלי ההגיוני, בעצם מה צומח כאן. גאווה לאומית בהקשר הזה, זה לא אומר שאתה תתנכל לעבודה. אני לא מחייב דווקא את סגנון הפתרון הזה, אבל בכל אופן רואים אדם שהוא רוצה לשמור על ארץ ישראל, הוא רוצה שעם ישראל יהיה הבעלים על הארץ הזאת, ומתוך כך הוא מבין שחלק מתנאי הכלכלה והפרנסה צריכים להיות כאלה שיאפשרו כמה שפחות טרור וכמה שפחות פיגועים. לכן אני אומר, המושג הזה גאווה לאומית, אם הוא פירושו הייחודיות שלנו, ירושה של הארץ, הקמה של חברה מוסרית בארץ, זה בוודאי משמעותי מאוד. אבל להפוך את זה למושגים של איזה שהם זכויות מיוחדות שיש ליהודים, ואנחנו פועלים כנגד עמים אחרים, לא בטוח שזה הכיוון שצריך לצמוח מהייחודיות הישראלית. הכעס הוא אובדן שליטה. והוא אומר, במיוחד בדור שלנו, שאחד הסכנות הגדולות של האופי של הכלים הטכנולוגיים שאמורים לשרת את האמת שאנחנו חיים אותה, זה מהירות התגובה. יוצא איזה מכתב עם 17 רבנים ועוד איש פשוט, והם תומכים במשהו, או מתנגדים למשהו, או קוראים למשהו, זה לא משנה בכלל. זה כל שבועיים, זה משהו אחר, אבל זה אותו סימפטום כל הזמן. ונגיד אני מצייר את מה שתיאר לי אדם, תצא אליי לפני כמה שעות, ואמר לי שהוא בדק מתי אדם מסוים הגיב למכתב הזה. מהרגע שהוא פורסם, זה כמו שהיום עושים תזמון פקקים. כמה זמן? 20 דקות. זאת אומרת, בן אדם ראה מכתב, הוא לא דיבר עם אף אחד מהחותמים, הוא לא שאל מה התכוונתם, ואפילו לא שאל אולי זה יצא, למרות שלא רציתם שזה יצא. מתברר שהמסמך הזה, המכתב הזה, בכלל לא נועד לפרסום. גדולי הרבנים שחתמו בו, בכלל לא רצו לפרסם אותו. הוא היה מסמך פנימי, ומישהו הדליף אותו. עכשיו, אם היית מחכה קצת יותר מ-20 דקות, ובודק, נכון, זה לוקח יותר זמן לבדוק מאשר להגיב, אבל אתה איש אמת, ככה אתה מצטייר. למה אתה לא שולט על עצמך? אני אישית, אתם יודעים איזה יצר יש לי לדבר בתקשורת. והייתי יכול ב-12 שעות האחרונות לדבר, אני לא מגזים, עם 30 כתבים. ממש שחררו לפתחי. אתם יודעים איזה הרגשה נפלאה הזאת? משהו, תענוג גדול. אני לא יודע מאיפה מצאתי את כוחות הנפש, לא לדבר עם אף אחד. כי היה ברור לי, יש רבנים גדולים, מי שרוצה לברר מה הם עשו ולמה הם עשו, ישאל אותם. היה ברור לי שכדי להגיב, צריכים לדעת על מה מדובר. היה ברור לי שאין מה להגיב. פשוט מאוד. למה מה שאדם פשוט כמוני מבין? לא מבין רב. לא מבין. זה כעס. אני מראה לכם אס-אמסים שאני קיבלתי. זה קשה להבין שאנשים למעלה מגיל שנתיים כך כותבים. בלי לבדוק כלום. עכשיו, מה עשתה התקשורת? כיוון שעיקר מגמת המכתב היא לומר לעם ישראל, בואו חבר'ה, נפסיק את השיעבוד לתקשורת. הוא מזיק לנו. הוא גורם לנו לשפוט לפני הזמן. מה עשתה התקשורת? את זה בכלל לא הכניסה. עכשיו, מי שהגיב, הוא לא הגיב על זה בכלל. היינו פעם בכנס 70 שנה למרכז הרב. זה היה כנס גדול בבנייני האומה. היו אז עדיין רבותינו, ראשי הישיבה, הרב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, שהיה הרב הראשי לישראל, וגם הרב ישראלי, זכר צדיק לברכה. כינוס, אולי 3 שעות, וחזרנו הביתה. בבוקר עשינו שטות. סביבות 8:05, שמענו יומן גלי צהל. ואנחנו שומעים את הכתבה הבאה. בכינוס חגיגי של שנת ה-70 למרכז הרב, קראו ראשי הישיבה הרב ישראלי והרב שפירא לסירוב פקודה. אני מסתכל על אשתי, אשתי מסתכלת עליי, ואנחנו כנראה לא היינו שם. ועוד מעלים שידור מהכנס. עכשיו מי שהקשיב, זה היה שידור של שיחת טלפון, לא דיבור ברמקול. וראינו את רב אברום שפירא בשיחת טלפון, שהוא אומר שפינוי מילימטר אדמה מארץ ישראל זה אסור, הוא אומר לי אסור להשתתף בו, והדביקו את זה על הכנס. עכשיו עוד אנחנו מתוששים מהאלם הזה, עולה לשידור רב, ראש ישיבה מפורסם, הוא מגיב על הכנס, והוא אומר, אני אומר כבר כמה שנים ישיבת מרכז הרב מדרדרת, ואנחנו לא מאמינים, לא מאמינים. עשינו דבר נועז. צלצלנו לגלי צהל. מה אומרים לנו שם בהפקה, אני יודע, זה נקרא? שמאות טלפונים מגיעים מכל קצווי הארץ. זאת אומרת, עוד מאות עשו את השטות הזאת של להקשיב לגלי צהל. אבל כשהקשיבו, היו באלם. אנשים שהשתתפו בכנס. אמרו לו, היה ולא נברא. והם מחפשים את הכתב כדי לברר מה קורה. הכתב לא חיפש אנשים מהכנס לפני שהוא כתב את הכתבה. עכשיו, כדי להגיד את האמת, הם מחפשים את הכתב, כי הוא היוצר של היצירה הגדולה שהיא נקראת אותה כתבה. הפוך על הפוך. דבר שני שעשינו, אני ציצאתי לרב הזה. אני לא התאפקתי. אמרתי לו, תשמע רבנו, אני תלמיד. אני לא מגיע לקורסליים שלך. אני חייב לשאול אותך שאלה. למה אתה הגבת למשהו לא אמיתי? מה הוא אומר לי הרב הזה? אתה רוצה להגיד לי שזה לא היה בכנס? אמרתי לו, לא, זה לא היה בכנס. אז הוא אומר ככה בכאב, אז הכשילו אותי. ומוסיף לי, תודה רבה שציצעת אליי. ואני בטוח שהוא שאל את עצמו, למה נכשלתי. התקשורת הזאת, זה כוח שאין מאחוריו כלום. כולו על בסיס הדמיון. ממעלה, מה יש להשתבד אליו? בכבוד, אחי.
רב, אני רואה מול אוניברסיטה. זה כאילו עם כל זה שהתקשורת היא לא בסדר. העם עכשיו, כאילו, מרגיש כלפי הרבנים גדולים, כמו הרבי נבר הרב טאו, שהם מזויים, הם לא קשורים למציאות. ואין כאילו זה, ואני אומר, כאילו, אני יודע שהרבי נבר הרב טאו כנראה בירו, ולא יודע איך הם הגיעו למסקנות. אבל כאילו, זה כואב עכשיו שאני כאילו, אני עומד מאחורי הרבנים האלה, אני מאמין שהם מה שאמרו זה, אבל אני יכול להגיד, כאילו, אני רציתי לבית קשר לרב אבינה, אני מבקש מהם שיכתוב מאיפה הוא מביא את הדברים, כאילו.
קודם כל, תתקשר לרב אבינה, נכון? גם אני עושה את זה. גם אני תלמיד, וגם אני זכותי לבקש מרבותיי להבהיר את עמדתם. דבר שני, שאלו פעם את הרב פרנק, התפרסמה איזה, הוא היה רב ראשי של ירושלים, הרב פרנק זה חסדרי, ושאלו אותו על איזה כתבה שהתפרסמה נגדו. אז שאלו אותו למה הוא לא מגיב למחרת, אז הוא שאל אם אותה ידיעה מגיעה עוד פעם. אז אמרו לו, מה שהיה אתמול היה אתמול, מה שהיה יום היום. אז הוא אמר, בשביל מה להגיב? תראה, היה פסק של רבנים, 50 רבנים נגד היתר מחירה, נגד מחירת בתים של יהודים לערבים. היה מזה געש והר געש במדינת ישראל בין 3 ימים ל-7 ימים. מה נהיה מזה? קצף וקצף וקצף, הקצף עבר. כלומר, השאלה לצערי אם אדם הזוי או לא, היא לא שאלה אובייקטיבית. כל דבר שלא מוצא חן בעיניי היום, אחרי 2 שניות, הזולת, הוא נהיה הזוי. אני לא הייתי מציע להתרגש מזה. כלומר, זכותי כתלמיד וזכותך כתלמיד, ואני מוסיף אפילו ביותר חריפות חובתנו לבקש מרבותינו להעביר את עמדותיהם. בוודאי. אל נתרגש מזה שאחרים חושבים שזה הזוי. מערכת המשפט במדינת ישראל צריכה להשתנות, לא יעזור כלום. היא צריכה להיות, בלי שום קשר למשפט של אדם מסוים, היא צריכה להיות מערכת של צדק. היא צריכה להיות מערכת של הקשבה. מערכת המשפט היום היא נמדדת לא על פי הקשבה, היא לא נמדדת על פי צדק. אפשר דרך אגב לחקור אותי על זה. אני אין סיכוי שיחקרו אותי, כי אני לא רב. ומקסימום אני אגיד שהדמוקרטיה היא שלא יחקרו אותי. במסגרת אותה חלוקה שהוזכרה קודם. אז בעצם, המערכת נמדדת על פי הישגי ההספקים שלה. אני חשבתי, כמו בצהל. צהל צבא רגיש לחיי אדם. אם יש תאונת אימונים, מפסיקים את האימונים בצהל באותו יום. אם שופט התאבד, בגלל ששיגעו לו את הנשמה בקצב התיקים, תעצור את המשפטים באותו יום. ומי שיגיד את זה, הוא מציל את מערכת המשפט. אם מערכת המשפט היא חלשה, ושופטים, כפי שהזכרתי, לא מתמנים במכרזים, שזה שערוריה דמוקרטית ומוסרית, אם הם כל כך חלשים שהם צריכים מגננה, שכל מילה של ביקורת הופך להיות פגיעה במעמד הדמוקרטיה, אז זה העונש שלהם. נכון שהיום ומחר, ואולי גם מחרתיים, מי שיגיד את זה נחשב הזוי, אבל זה חובתו. האלילות העיוורת סביב בית המשפט לצדק במדינת ישראל, היא בעוכרי בית המשפט. שואל אותי למה אותם אנשים, קבוצה מאוד מסוימת, שבדרך כלל כל פעם שנוגעים באיזשהו יסוד בדמוקרטיה ומערכת המשפט, הם מצילים אותה תוך אותם 20 דקות שהזכרתי, למה הם לא מדברים על הביקורת כלפי מערכת המשפט? אני לא מבין. זה באמת הזוי. הזוי שאדם רודף צדק מגן על קלקולים. אלא מה? גם פה במכתב היה אפשר להבין את זה. שכאילו קבוצת רבנים היא תומכת באונס. בסדר, מי שחושב ככה, אז הוא הזוי. כי זה לא מה שהיה כתוב במכתב. שאדם פושע צריך להצדיק אותו. זה מה שרבנים רצו לחדש. כתוב שם במפורש שהנושא התקשורתי שהוא השופט היום במדינת ישראל ושלעולם אי אפשר לחקור אותו, אי אפשר לשים בכלא עיתונאי על המצאות, אלא אם כן אתה נכנס למשפט דיבה שזה פלוס מינוס 5 שנים עם הוצאות של מיליוני שקלים. מי יכול לחשוב לעצמו את זה? הקבוצה החסינה היחידה היום, יש חבר כנסת שרוצה לעשות חוק חסינות רבנות, הוא אויב הדמוקרטיה. יש חוק חסינות עיתונות שהוא לא התקבל בכנסת, שיצרו אותו, העיתונות יצרה אותו. זה הורס את הדמוקרטיה, הורס את הצדק. נכון שאם אני הייתי רב גדול הייתי מוליך את המהלך אחרת, לא דרך המשפט של הבן אדם המסוים. בסדר, אז רבותיי הגדולים החליטו שזה מה שמונח על הכף, אז אני הקטן אני אחליט, אני אגיד רגע, המילה הזאת היא לא בדיוק מתאימה, המילה הזאת נראה לי אחרת, אני אהיה השופט של האנשים הגדולים. זה הזוי. אלא מה אתה שואל? מתי ימחאו כפיים לרבנים? זה עוד רחוק היום. זה לא יקרה בעתיד הקרוב. כי כך כתוב בגמרא בסנהדרין. לפני 2000 שנה הכינו אותנו. אין לנו שום פליאה ותדמה, הכל שקוף, הכל ברור. אמרו לנו, בסגנון מסוים דרך הגמרא בסנהדרין, בסגנון מסוים דרך הגמרא בכתובות, את המילים, קטגוריה בתלמידי חכמים. כלומר, בהקשר של בן דוד בא, זה אחד הסימנים המרכזיים. קטגוריה, הכוונה כתרוגים. פירוש אחד בראשונים, כתרוגים עליהם, פירוש שני בראשונים כתרוגים בעיניהם, ופירוש שלישי בראשונים יצרים. כל הפירושים מתקיימים, בן דוד יכול לבוא. יש קטגוריה עליהם, יש קטגוריה ביניהם, ויש נפילות ביצרים. יש נפילות בגאווה, יש נפילות בתחומים אחרים, יש נפילות. אנחנו לא צריכים להתרגש מזה שיש רעידות אדמה. יש. אלא כשזה רחוק וזה להם אני מסתדר, כשזה קרוב זה קשה לי. אנחנו לא עשויים מטישו, לא מתחמקים מאחריות, לא מזלזלים בשאלה הזאת של איך הדברים נקלטים וכו'. צריך להתאמץ להסביר כמה שיותר. אחרי אותו פסק של 50 רבנים שעמות הסיפים נעו מרוב גינויים, יממה 2-3 אחרי זה, גם הרב אבינר, גם אנשים נוספים, הסבירו, וטוב טעם, וכל הגל האחור הזה נעצר. האם רבותינו יחליטו מחר או ביום ראשון לצאת ולהסביר וכו'? לא יודע. אני לא דוברם ולא מייצגם. אני אומר לעצמי אבל, גם מול אש הכעס הזאת. אני אומר, זה הפסוק, לא תבערו אש בכל משבותיכם. לפעול ביישוב הדת, יכול להיות שפעולה של אדם מסוים ביישוב הדת היא לא מתקבלת אצל אדם אחר. בסדר, אז בזה יש מחלוקת, יש הבדלים, אבל המחלוקת צריכה להיות בלי עצבים. אתם תראו את הסמסים או תשמעו את השיחות טלפון, הם עם עצבנות, הם ביטויי גנאי. למה? אני על אותו אדם שהוא תוך 20 דקות יש לו כבר תגובה מוכנה, אני יש לי ביקורת עליו, לא מגנה אותו, לא משמיץ אותו. הערבוב הזה של חוסר הסבלנות, של המתח הנפשי והעתקת המתח הנפשי א' דלי הדעות, לא יודע. לכן כל מיני מילויי, מינוחים של ציונים, למשל כמו הזוי וכו', לדעתי הם לא ממין העניין. זאת אומרת, יש פעולה מסוימת, אתה יכול להגיד היא שלילית, אתה יכול להגיד היא חיובית, אתה יכול לנמק, אתה יכול לשלול, בסדר. אבל לא, לא, לא חושב שצריך להיכנס לעניין של התיאורים האישיים, ולעניות דעתי אני אהיה מאוד, עוד שבוע תהיה עוד פרשה, עוד שבוע תהיה עוד פרשה, זה רק אלך ויחריף, מפני שהאמת לא יכולה להסתתר. נכון, האמת לא צריכה לנבוח, היא לא צריכה לחפש איפה להגיד דברים שלא נשמעים, היא צריכה להיות מתוך שיקול הדעת. אבל יש פה שאלה של אחריות. בדיוק כמו סוגיית פסק הרבנים. אני בשנייה הראשונה שמעתי את זה, אמרתי לעצמי, יש גרעינים תורניים ברמלה, בלוד, ביפו, ביעקו, בנצרת עילית, אני שכחתי מישהו. מי מהמגנים היה שם בעשר שנים האחרונות? פעם אחת. מי מהמגנים עזר להם, לאנשים האלה? הם במצוקה יומיומית. הם בחזית. מאיפה מצאת את העוז בנפשך לגנות, בלי לגבות? זו הייתה השאלה הראשונה שלי. במובן הזה, אני חושב שחלק מהאחריות הציבורית היא להבין שעל אותם 50 רבנים שחתמו על אותו פסק, אני יכול לחלוק אליהם, אני יכול לקבל את עמדתם, אבל לפחות מה הניע אותם? אחריות לאומית. הם רצו לגונן ועם מחיר לא קטן ששילמו על זה, רצו לגונן על אותם אנשים, על אותם קהילות יהודיות בערים המורבות. אני חושב גם בסוגיה הזאת כאן, שיש בה בהחלט צד מוסרי וצד משפטי, אני חושב יש אחריות, יש אחריות ציבורית לעזור להשתחרר מהעול הנורא הזה של התקשורת. הוא עול נורא. אני ראיתי בכל התגובות של אותם 30-40 של כתבים וגורמים וערוצים, ואני לא יודע מי עוד פנה. אין להם שום מגמה לברר את האמת. זה משהו מדהים. אין להם שום מגמה לברר את האמת. שום מגמה להשמיע קול מאוזן. כלום. זה נראה לי דבר שצריך להודיע אותו לעם ישראל. ברור שכשיש אליל ומישהו מנפץ אותו, האליל טוען שהמנפץ הוא הזוי. הקושייה הגדולה היא על אנשי אמת, על רודפי צדק. למה הם נסחפים? למה הצד של התקשורת כל כך משפיע עליהם? לא יכול להבין את הדבר הזה. אין, אני לא יודע אם יש מצווה בתורה להיות נחמד, לזכות למחיאות כפיים מוויינט או מיינט או ביינט, אני לא בקיא בכל השמות האלה. לא בטוח. אז אם אתה אומר לבן אדם, תשמע, אני חתמתי אחרון. יש 6, 7, 10 אנשים לפניכם, הם גדולים, תשאל אותם. ואתה רואה שזה לא מעניין אותו בכלל, מי גדול, מי קטן, לא מעניין אותו. הוא צריך להרבב אותך באיזושהי ידיעה, ואחרי זה יכתוב את הכותרת שלו וכו'. מה יש להתרגש מזה? אלא מה? ההשפעה הראשונית שיש לזה, היא עלולה להיות גדולה. אבל היא תהיה תמיד. פעם זה על חיילי גבעתי שהם משרתים נאמנה את המע"מ, ופעם זה על מתיישבים, וכל פעם זה על משהו אחר. צריכים, אני חושב, בכיוון שהרב ציודה היה מתווה, לקיים את מה שהתורה אומרת, כי שם השם אקרא, אבו גודל לאלוקר. צריכים לתת גודל. לנסח את הדברים בגודל, להבהיר אותם בגודל, זה נכון. כן, בכבוד.
בדברים, בין האקל, אבו גודל אלוהינו, זה פשוט הרבים, זאת אומרת, הפער הזה הוא עם כל זה שזה שערות, עם כל זה שזה יחלוף אחרי יומיים, עם כל זה שצריך למצוא את לשאול את השאלות את בכל הזוויות שלה. אי אפשר פעם אחרי פעם, זאת אומרת, אולי אפשר, אבל פעם אחרי פעם אנחנו מתעלמים מהסוגיה של רשות הרבים, של ההקהל.
לא, אני בא להפך. זה שאתה רוצה להתמודד ברשות הרבים, זה אומר ללמד. זה אומר לגור, וזה לא אומר, לא אומר להשמיע גם בכתב וגם בעל פה, בכל הדרכים האפשריות, את הגודל. ולהיפגש עם אנשים ולדבר איתם על הגודל. זה כן.
חוץ מהתקשורת.
רגע. לעשות תחרות מול התקשורת, לדעתי זה רק לתת לכוח. ביישוב הדעת, אם לנצל הזדמנויות שניתנות, ואתה ביישוב הדעת מחליט שהפינה הזאת שגילית, דרכה תוכל להפיח רוח חיים ברשות הרבים, תעשה את זה. אבל לא תחרות, כלומר, אם הם מכתיבים, הרי הפרסומת של תוכנית בגלי צהל היא קריטת הענף של כל התקשורת. יש פרסומת על אחת התוכניות שהיא מעצבת דעת קהל, היא מעצבת את סדר היום. אני עד הפרסומת הזאת ידעתי שהתקשורת זה זכות הציבור לדעת, לא זכות הציבור להתעצב. אני אומר היום זה לא מעצבי דעת קהל, זה מעציבי דעת קהל. זה גורם עצב. איך שרשות הרבים היום מנוהלת על ידי התקשורת. למשל אתה כאיש סדרות, אולי אתה מכיר את הסיפור הזה. אחרי גל כזה של קסאמים, בדרך כלל הטלוויזיה הייתה באה, מצלמת, יש שם רחוב די מרכזי, רחוב הרצל. יש שם איזה פינה מול אחד הסופרים ששם היה עמדה שלהם. אז יצא לעבור שם אחרי אחד הגלים של הקסאמים. היה שם צוות טלוויזיה. ואני שאלתי את הכתבת, לא מכיר אותה, לא מכירה אותי. ואמרתי לה, האם אתם מצלמים גם דברים טובים בסדרות? עכשיו, אם היא הייתה אומרת לי, וזה נקודה לבירור נוקב איתם, שזה לא מעניין את הציבור. ואני חושב זה כן מעניין את הציבור, זה נגיד, זה ויכוח מקצועי. בסדר, או לא מקצועי, אבל זה ויכוח. אבל מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, תגידי, אתה באמת חושב שיש דברים טובים בסדרות? עכשיו, אני על המקצוע שהיא בחרה, כבר ריחמתי לפני ששמעתי אותה. אבל על 2 מיליון אנשים שעד היום הזה, עד היום הזה הם חושבים שאין דברים טובים בסדרות. אני מכיר הסדרות שהיא ראינה אותו, לא, באמת לא זוכר את השם, אז יכול להיות שאני לא מביא גאולה לעולם, אבל לדעתי גם אם הייתי אומר, זה לא היה מביא גאולה לעולם, למרות שהשם שלה זה גאולה, אני זוכר את אחד מהסדרות, ראיתי אותו בערוץ 1, 2, 5, לא יודע איפה, והיא מנסה להבין איך הוא מעיז להגיד שיש דברים טובים בסדרות, שיש מה ללמוד מסדרות, זה לא נכנס לה בראש, זה לא נקרא רשות ערבים. רשות הרבים זה עמך ישראל. ומדינת ישראל היום מתנהלת בשתי מדינות, בשני מישורים. יש מדינה שנקראת תקשורת. עיצוב דעת קהל, יש המון כספים מושקעים בזה, המון פרסומות מושקעות בזה. ויש מדינה אחרת שהיא עמך בית ישראל. מדינת ישראל התקשורתית לא רצתה בשום אופן שהקומנדו הימי הוא השתלט על הספינה הטורקית. עמך ישראל כן רצה. מדינת ישראל התקשורתית היא לא הייתה מוכנה בשום אופן שעם ישראל יצא לעופרת יצוקה. עם ישראל יצא לעופרת יצוקה. מדינת ישראל התקשורתית לא הייתה מוכנה בשום אופן שנצא לחומת מגן. עם ישראל יצא לחומת מגן. וכן על זה הדרך הרבה הרבה דוגמאות. אלא מה? שאת הדוגמאות האלה שוכחים. ובגלל שהתקשורת היא כל כך חזקה בדמיון, אז היא יותר הרגשה שעכשיו היא מצלמת לך תמונת מצב. ואם אתה מפספס, פספסת את עם ישראל. אני לא חושב שזה נכון. מדינת ישראל התקשורתית, היא רצתה שראש הממשלה יהיה ציפי לבני. היא התאמצה לזה. לפני הבחירות, בלי שום בושה. וכל רודפי הצדק, לא שמעתי מהם מילת גינוי אחת. זה היה שקוף. מדינת ישראל התקשורתית לפני 5.5 שנים נתנה גיבוי מלא לחורבן גוש קטיף. אחד מגדולי רודפי הצדק, גם הוא, אני לא יודע מה נזכיר את שמו, זה מביא גולה לעולם, הוא המציא את המילה אתרוג. בעצם מה שרבותינו עשו, זה עשו מאדם מסוים אתרוג. יש לזה תקדים. למה התקדים ההוא עבד והתקדים הזה לא עבד? זה בדיוק ההבדל בין הפשט לדרש. מה שאני רוצה זה דמוקרטי, מה שאני רוצה זה שפוי, ומה שאתה רוצה זה הזוי. אני לא מוכן להיכנע לזה. כי אני חושב שרשות הרבים, בהחלט הכלי התקשורתי, הוא אחד מהכלים שאפשר איתו ליצור מהלכים בעם ישראל, אבל בתנאי שהוא כלי טהור, בתנאי שעובדים בו בישוב הדעת. אם כרגע הוא לא כלי טהור, אז אנסה להציל במה שאפשר, אבל בשום אופן לא נשתבד אליו. זה הגמרא אומרת מסכת כתובות בדף קופה. אם אתה רואה תלמיד חכם נחמד בעיר, תדע לך הוא אדם לא אמיתי. ככה, בלי כחל ולסרק. הוא לא עושה מלאכתו נאמנה. הוא לא מוכיח אותם. התקשורת היום זה הגורם הכי משוח שמן. אסור לבקר אותה. המציאו אליל נוסף הדמוקרטיה, וגם את הדמוקרטיה אסור לבקר, והאליל השלישי זה מערכת המשפט. ותוסיפו לזה קצת כסף, וזהו. עבדים אנחנו לפרעה במצרים. ואני אומר, אנחנו בני חורין. ולעניות דעתי, אותם אנשים, נקודה למחשבה למה הם ברובם חילונים, שהחליטו בחמש שנים האחרונות להוציא את הכלים האלה מהבית. לא האינטרנט, לא טלוויזיה, לא כלום. הרגישו שזה משחית את הנפש שלהם. בגדול זה מה שיקרה לעם ישראל. עוד 3-4 פרשות כאלה. חד משמעית זה יקרה לעם ישראל. לעמך הוא לא יכול לסבול את ההשתלטות הזאת. נכון, באותה שנייה שאתה קורא את המכתב הזה, ואתה אומר, וואי, מה יעשו עכשיו? ומה תגיד האי ומה יגיד ההוא? חושך עולמך. תחכה 5 שניות, תראה, המציאות עומדת על תילה. ברור שהייתי מעדיף לחיות במחיאות כפיים. זה כשבן דוד יגמור לבוא. מתיים הוא עוד לא גמר לבוא, הוא עוד איתנו. אני חושב שצריך נשימה ארוכה, וצריך להרבות בבהירות, והדבר הכי משמעותי שהוא לא מצטלם בטלוויזיה בכלל, זה התנהגות. להיות בני אדם. הרי זה חלק מההלם של חלק מהאנשים. כי חלק מהחותמים, חוץ מהאחרון שבהם, הם אנשים ממידות. אז איך הם נתנו ידם לפשעים כל כך נוראים? אז בסוף שיחת טלפון עם אחד מהם אומר, באמת, אתה יודע, באמת נכון שבמשפט מהסוג הזה, חלק מהדברים זה יותר הערכת מצב של השופט. אז אתה שואל אותו, אז למה אתה מתרגש כל כך? לא אומר איך זה נשמע. ביני מי? ביני מי נשמע? משרד פיתוח הנגב והגליל של ממשלת ישראל הולך למהפכה לאומית, יהודית, ציונית. מה יהיה עם עיתון הארץ? הוא יחשוב אחרת. אז מה, אני אתרגש? אני לא יושב את יהודה, את הגליל והנגב? זו תעשייה שלמה, מאוד צבעונית, מאוד מושקעת, מאוד מחושבת, מקצועית, שהיא עסוקה בצד החיצוני של החיים. אני אומר תמיד לאנשי תקשורת, חילוני, דתיים, לא משנה מי, תמשיכו במלאכתכם, אני ממש מצדיע לכם. כי אתם גדולי מביאי הגאולה. פרס ישראל כל שנה. כי הגמרא בסנהדרין אומרת שבן דוד משיח בא בהיסח הדעת. הגורם היחידי היום שאחראי על היסח הדעת ברשות הרבים, דרך אגב, זה התקשורת. התקשורת ניהלה את מלחמת לבנון השנייה, ואלה היו תוצאותיה. המתכ"ל שסיים תפקידו לפני כמה ימים, בעופרת יצוקה, נתן הוראה חד משמעית, ומינה אנשים לבצע אותה. אין תקשורת. והתוצאות בעצם, חד משמעית. אלא מה? צריך באמת לחפש את אותם נקודות אחיזה, שכן אפשר דרכם, במידת האפשר, אם אתה שולט, אם אתה לא משועבד להם. עד כדי אפילו המהלך הפיזי. אתה מתראיין, אתה לא משועבד לענות על השאלות של המראיין. יש לך הזדמנות לדבר עם הציבור, דבר איתו. דבר עם הצופה בבית. הכתב בהקשר הזה הוא לא אבא שלך. ואם זה עוד לא גנאי לומר, אז הוא גם לא הרב שלך. זה הכל. נכון, שהוא קצת מתעצבן כתוצאה מזה. הוא מרגיש שהוא מנחה שלך. אז על הרב אבינר בסוגיית ה-50 רבנים, היה איזה פרופסור אחד, שגידף אותו בתוך השידור, והמראיינת נתנה גיבוי לגידופים. אז מה נעשה? אז אם התקשורת מדרדרת עד לגובה של הביוב, אז אנחנו צריכים להתפעל ממנה? מה יש להתפעל ממנה? כן, אחי. חבוד. לדעתי, מבחינת התקשורת היום, אולי 10% מכל ידיעה. ואני אומר זה כלפי כל תקשורת. זה לא משנה בכלל, דתי, לא דתי, אין בזה שום הבדל. פעם בשבוע יומן חדשות. פעם בשבוע. לא, 10% ממנו. ותסנן. לא להתייחס לשום דבר כמובן מאליו. לא להתייחס. לא אכפת לי. אם זה 3 פעמים מתוך שליטה, אין בעיה. אז 3 פעמים. אם יש לך זמן פנוי. אני מצליח לעשות מה שאני עושה. תעשה כל יום, כל פעם בזמן אחר. תפתח את הרדיו לדקה. כמות ההבלים והשטויות שתשמע שם, אתה לא תהיה מסוגל להמשיך עוד דקה. זה בסדר. זה הכל. לא משנה, אני אומר לך, תעשה ניסוי כזה שבוע, 3 פעמים ביום, בכל מצב שהוא, זה לא משנה באיזה תוכנית, לא משנה, אתה תמיד תעלה על איזה דקה, פשוט נבובה. ואז תלמד פרופורציה, מה לעשות עם האנשים האלה? הם באמת מסכנים, תינוקות שנשבו. כי זה עוצמה, וגם עוצמה כלכלית. גם דף פרשת שבוע היום הוא בנוי מעוצמות כלכליות. זה נכנס לבית הכנסת, זה נכנס לספרי תורה, זה נכנס, מה לעשות?
זאת אומרת שלשמוע ולא להיות משועבד.
נכון. שזה לדעתי מינימום של הלכות לשון הרע. מינימום. נגיד למלך חשבאי, אז אתה יודע מה? אם ראית את השם שלי, ונגיד שאתה חושב לא עליך שאני רב, ונגיד שאתה מאוכזב, אז אל תלמד ממני יותר. בסדר. אבל אל תחרוץ דין. כי יש לו טיסה שם עכשיו, יש שמוע בנחיכם, יש הלכות. חוץ מזה שצריך לגנות אונס. חוץ מזה, יש הלכות. הרי יש ויכוח מר בין שני אנשים חילונים, לא רבנים, שלא צריך להגיד מה היה קורה אם רב היה אומר את זה. אבל העיתונאי, ואני כן אומר את שמו, כי אני חושב שהוא מביא גאולה לעולם במהלך הזה, אנחנו ברני המידות האחרונות, הוא טוען כבר כמה חודשים, בעקבות הפרשה של ברלב, שאת כל סוגיית הנפילות ביצרים של אנשי ציבור, ממציאות אנשים. לא כל אנשים. אבל הוא אומר, יש מצב של התפרקות מוסרית, וזה גורם ההידרדרות. אבל יש אישה שהיא דורשת החופש. אני לא מביא גולה לעולם, אז אני לא אגיד את שמה, אבל השם שמור במערכת. חברת כנסת. והיא לוחמת מלחמת חורמה נגדו, נגד העיתונאי. קציצות היו עושים מרבנים אם היו מדברים ככה. ואני עדיין חושב שזה חובתם של רבנים להגיד את זה. עיתונאים יגידו את זה. עכשיו, אם תקראו את דבריה, אני חשוד כי אני עזוי, אז אני לא יודע אם אני יכול להגיד את המשפט הבא. אם תקראו את דבריה, אין בהם שום התייחסות עניינית לדבריו. הכל התנפלות על פגיעה במה? בדמוקרטיה, כמובן. שזה מעטפה על החיים, אסור לגוע בה. זה באמת מכוחך. אל כן, אני חושב שבאחוזים מסוימים, בסדר אם אתה רוצה איכשהו להתייחס, אבל לא, 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 השיעבוד לזה הוא, זה סותרת להיקהל ולעמוד על נפשם. זה לא תבערו יש בכל משהו לכם.
שיעבוד הכוונה לתפוס בתור עובדות?
כן, לתפוס זה בתור עובדות. ושאחראים על העובדות, בעצם כל תפקידם היה לספק את הידיעות. לא להחליט שזה עובדות. למשל, בהלכות לשון הרע, לעניות דעתי, במדינה מתוקנת, בדמוקרטיה מתוקנת, במערכת משפט מתוקנת, עיתונאי שהוא מפיץ דבר שקר על חשוד לפני שהוגש כתב אישום, צריך להיכנס לכלא. לכלא ישר, כמו נהג שנוהג ועובר קו הפרדה רצוף או רמזור אדום. שוללים ממנו את הרישיון? תשלול את הרישיון העיתונאי. תגיד את זה היום? אוכלים אותך בלי מלח? לא העיתונאים. כל המשועבדים לעיתונאים. מה הם יגידו? אתה הזוי. מילה מאוד קצרה שבאמת מבטאת לעניות דתי בדרך כלל שאין לך מה להגיד. כי הרי זה דבר שהוא נגד המוסר, הוא גם נגד ההיגיון. מה פתאום שעיתונאי יחליט על מישהו מסוים שהוא אשם? מה הם אומרים? לא, זה נשק כדי שאישי ציבור לא יידרדרו. נו. לא בטוח. אני הייתי אומר הפוך, זה נשק נגד עיתונאים שלא יידרדרו, לשים אחד מהם בכלא. אבל זה לא יקרה ביומיים הקרובים. מתי תתפוצץ הבועה הזאת? אין מושג. אני חושב שבנפשות של בני אדם, לפחות המעט שאני קצת יוצא לדבר איתם, נקעה נפשם מהכלים האלה. ושוב, בציבור חילוני, נקיעת הנפש הרבה יותר חזקה. דתיים תמיד לוקח להם איזה שנה, שנתיים, להיות מעודכנים בקדמה. טוב, מה, מצד שני, זה שבן אדם מדבר כל כך הרבה ולא עוצרים אותו, הוא אומר לו, חבר, תן לנו לישון. זה גם איזה דבר שצריך לבקש עליו סליחה. זה... אולי נסיים בדבר טוב. איזה כמה פסוקים במשלי. קצת ככה פה למטה. להרגיש שלפני אלפי שנים שלמה המלך הכין אותנו. פשוט הכין. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשם. שיר כזה בשנה האחרונה, אוכיל על האל. יש שם ביטוי בתוכו את הפסוק הזה. נקרא את השיא של הניגון. לאדם מערכי לב. אדם צריך להכין. אדם צריך להשתדל, אדם צריך להיזהר. אבל בסופו של דבר, מה עמד על לשונו ויצא אל הפועל מהשם מענה לשון? צריך להיזהר מזה. למה? כל דרכי איש זך בעיניו. אדם תמיד מרוצה, אני לא יודע איך אתם, אני תמיד מרוצה מעצמי. קשה לי מאוד להודות בטעות. ותוכן רוחות השם. מי בודק באמת את הרוח? הקדוש ברוך הוא. גול אל השם מעשיך ויקונו מחשבותיך. לא כוונה תתחמק מהאחריות ותגלגל אל הקדוש ברוך הוא, אלא תקשור את המעשים מרצונו של הבורא, ואז המחשבות תהיינה בנויות נכון. כל פעל השם למענו. לעתים גם רשע ליום רע. איך הקדוש ברוך הוא עושה עם הרשעים? מה קורה להם? הוא הכתובת. תועבת השם כל גבה לב. זה מה שהגמרא בסוטה אמרה. כתוב בדברים פרק זין תועבה ליד עבודה זרה, כתוב במשלטת זין תועבה ליד גסות הרוח. כל מי שגבה לב, כל מי שגס רוח, הוא כעובד עבודה זרה. שאני אומר, אני לא מוכן להכניס את התועבה אל הבית שלי, זה אומר שאני צריך להישאר בחוץ, שיש גאווה כמוני, לא יכול להיכנס. או אדם אומר, להסיר את כל תנונות התועבה מהרחוב, זה אומר להסיר את כל בעלי הגאווה. מי יישאר? כתוב, ונשגב השם לבדו. בחסד ואמת יכופר בו. בזה צריך להשתדל. להשתדל במידת האמת, ולהשתדל שהיא לא תהיה עם כעס, אלא עם חסד, עם רחמים. עם עדינות. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. זה לא תוך יום, זה לא תוך יומיים. אבל אם אדם מזכך את דרכיו, את מחשבותיו, בסופו של יום, בסופה של תקופה, בסופו של תהליך, גם אויבי ושלים אותו. ובסוף בסוף כתוב, בפסוק הלב של פרק ת' ז', טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו, ולוכד עיר. מספיק אומר על בג גם החלק הראשון. אם אדם יש לו כעסים, אבל הוא לא מוציא אותם החוצה, הוא ערך אפיים, זה גם טוב. והחלק השני אומר לפי הרלב"ג שיהיה מושל ברוחו. זאת אומרת שיארגן את כוחות הנפש שלו באופן שלא יצטרך בכלל לכעוס. ואמר לי מישהו, אני לא זוכר מי, בשם מישהו, אני לא זוכר בשם מי, שערך אפיים זה גם האדם כלפי עצמו. כי בסופו של דבר, המחלה המודרנית הכי נוראה, שלדעתי היא מאוד קשורה לתופעות של לשון הרע, ושאר הדברים, זה הדיכאון. הכעס העצמי, שאוכל כל חלקה טובה. ולא בכדי גדולי החסידות אומרים, אתה נכנס לתפילה שחרית, תגיד, בבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לי היום ללמד זכות על עצמי, על זולתי, על עם ישראל ועל העולם כולו. לעולם אני חושב, גם רשות ערבים, העיסוק בחיובי, הפיתוח שלו, תוך כדי תיקון, תוך כדי זיהוי הדברים שצריך לתקן, בלי לטשטש, הוא הרבה יותר אמיתי. והעיסוק בשלילה והבחישה בשלילה נותנת הרגשה רגעית שאולי עסקנו בתיקון, היא לא מועילה כלום. טוב, שלום לכולם, שבת שלום, בשורות טובות.